שלוש FM, שלום ובוקר טוב. כאן אני, מיכל דליות, כמידי יום שישי בין 10-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואופק קולר, ומי שאחראי לשידור סתיו קורנס. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. בדרך אגב, זה כבר צריך להיות לכם בטלפון, די. כמה שנים אני אגיד את אותו דבר? תכניסו את המספר טלפון לטלפון שלכם, תכתבו שם מיכל דליות, 103 FM, ותוכלו לשלוח הודעות מהירה, רואה את הכל, וחוזרת עד כמה שניתן ואפשר. חבר'ה, חם, קיץ, יש עוד כמה ימים גרייס לכל ההורים עם הילדים הצעירים שהולכו גם לקייטנה מחזור שני. אני זוכרת את עצמי עם תיקים ועגלות וכיסאות מתקפלים וארבע ילדים, ואחר כך גם הגיע כבר הגלשנים. כן, זו חתיכת עבודה, זו חתיכת עבודה. מה שצריך, חבר'ה, זה להתמסר לזה. יאללה, לכלוכים, חול, בלגנים. בזמנו גם כשאני הייתי ילדה ושהילדים שלי היו ילדים, היינו גם חוזרים הביתה עם נפט, זה היה מגעל, היינו גם צריכים לנקות עצמנו. יאללה, תקבלו את זה בכלילות, בכלילות. חיים מלאים קשיים, אז עם הילדים עד כמה שאפשר לעשות את זה, לצאת מהבית קודם כל, קודם כל באמת לצאת מהבית, אני יודעת שהיה נורא נורא חם, אי אפשר היה לעשות את זה בשבועות הקודמים, אבל הנה עכשיו החזאית אמרה לנו שזה יורד לנורמלי, כובע מים ולצאת מהבית עד כמה שאפשר. אני אתחיל ישר בשיחות הטלפון, לא אתעמק בהגיגים, ואני מתחילה כבר עכשיו, יש לי את סתיו מול העיניים מאחורי הזכוכית שמחייך אליי כל הזמן, זה בסדר, אני אוהבת את זה כי יש לי פה איתך אינטראקציה. סתיו, דרך אגב, רק שתדעו, יכול ללחוץ על משהו ולהעיף אותי מהאוויר, אז אני צריכה להיות נחמדה אליו. ולשיחת הטלפון הראשונה. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, מיכל.
היי, גם לך.
שלום לך, שמי אלי. אני סבא של נכד, שאוטוטו ממש בעוד 3 חודשים, הוא יהיה בן 4. מקסים, חבל הזמן. יש איתו איזשהו בעיה קטנה בחצי שנה האחרונה, כשהוא לא מקבל משהו שהוא מבקש, או לפעמים אפילו דורש, אז הוא מתחיל בסוג של פעולות זעם כאלה, הוא מתחיל לצעוק, והדבר הנורא ביותר שהוא מתחיל להקות, במקרה זה את אבא שלו, אז הוא מכה אותו על הפנים ועל הגוף, הוא לא מפסיק להקות, וגם שאבא שלו לא מאיים אלא מזהיר אותו להפסיק עם המכות, זה לא עוזר. למשל הייתה להם טיסה בחזרה השבוע, מאירופה באיזשהו מקום, ובפיסה הוא ביקש משהו, ואבא לא נתן לו, פשוט אי אפשר היה לתת לו את זה, אז הוא התחיל להקות אותו לעיני כל הנושאים, וזה פשוט לא היה נעים.
נכון.
עכשיו, הוא נמצא בסוג של, אבא נמצא בסוג של חוסר עונים, כי מה שידוע לו זה שבשום אופן לא מחזירים לילד מכה, לא על הטוסיק ולא על שום מקום אחר בגוף, אבל דיבורים לא עוזרים במקרה הזה.
נכון, אלי, נכון, 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 נכון.
זה הסיפור, מה את יכולה להציע לנו?
בואי נגיד
לך. אבא שלו מקשיב עכשיו.
יופי, מעולה. בעצם אני אציע לך איך להיות תקיף בלי להיות תוקפן.
אוקיי.
זה ההבדיל. למרות שאתה יודע, מכות היה עובד מעולה. כל האבולוציה האנושית זה עבד טיק טק, אבל אנחנו היום במקום אחר, ואנחנו באמת לא רוצים, אז אנחנו יותר עסוקים בללמד את הילד, שלא כדאי לו לעשות את זה. אבל רק שנייה, טיפה כן להבין. הקטנצ'יק, מעניין אם נולד לו אח או אחות בתקופה האחרונה.
לא, הוא לא. עדיין בן יחיד, הוא בן יחיד,
אוקיי,
ובן,
אוקיי.
עדיין הוא... לא נולד לאחות או אח.
בסביבות גיל 3.5, לקראת משהו כזה, הילדים עדיין לא מסוגלים לבסט באופן מאוזן את הרגשות שלהם. ועכשיו, ברגע שהוא כועס, עצוב, מתוסכל, נכשל, הוא רוצה משהו מאבא, הוא לא מקבל. לא בלי שאי אפשר, לפעמים אפשר, אבל אבא לא רוצה. כי אבא קובע, כי אבא יודע מה טוב לילד ולא טוב לתת לו, אז הוא לא נותן. כי אבא רוצה להעביר איזשהו מסר. סתם, הוא רוצה את זה בין אורז לפתיתים. והוא רוצה אורז, אבל היום יש רק פתיתים. הוא רוצה לראות טלוויזיה, ואבא אומר לו, לא, ואמרו לך, הולכים לישון. זאת אומרת, יש כל מיני מצבים, שבהם הדרך לגידול ילדים ולחינוך ילדים עוברת גם מדי פעם לעשות דרך איסורים. ואז זה מעלה אצל הילדים רגשות מאוד גדולים, באמת. אני חוזרת עליהם שוב, עצב, כעס, תסכול, תחושת נחיתות, אוף, אני לא יכול לקבוע, עוד פעם קובעים עליי כל הדברים האלה. וילדון, אולי עם טמפרמנט מאוד מסוים, אולי עם הורים שלא ביססו שם איזושהי תקיפות וסמכות, הילד הזה, שוב אמרתי, לא מבוסת רגשית, ישר עושה את מה שגם פרויד דיבר ונתן לכולנו לגיטימציה, הולך על תוקפנות, מעיף דברים. זורק, מעיף, נשכב, צורח, אוקיי? מה שקראת לו פעולות זעם, שזה מגוון מאוד, אבל בדרך כלל הם זורקים דברים, הם יורקים והם מרביצים. הם נשכבים על הרצפה או מעיפים דברים. זה מה שהם עושים, והמון ילדים עושים את זה. ברגע שזה קורה...
והנורא מכל זה שהוא פשוט מתחיל להקות.
זה, אוקיי. גם אם הוא היה מעיף דברים, זה היה נורא בעיניי, אותו דבר. או אם היה כל פעם הולך ורק דוחף את אחותו באותו רגע, כי הוא כועס. עכשיו, התפקיד שלנו מהרגע הראשון שזה קורה, זה לרסן את הילד. עכשיו, אני לא יכולה להסתובב עם ילד ולקשור לו את הידיים. או פעם דיברתי עם אבא שהילד שלו ירק, מה, אני אסגור לילד את הפה? הילד יורק. ולהגיד לילד, וזאת אחת הטעויות של אבא של, של אבא של הנכד, אבא שלו מדבר איתו. אבא שלו מצפה מהילד שהוא יתנהג יפה. הילד עוד לא בן ארבע, הילד יתנהג כמו שהוא מתנהג גם אתמול. בגלל שהם עולים לטיסה ויש שם אנשים ולי לא נעים, הילד לא פתאום יהפוך הברבורותה ויהיה מנומס ועדיב. הוא לא. הוא יהיה בדיוק הוא. ואז ההורה עוד יותר מתוסכל, כי הוא גם נבוך ומתבייש, כי כולם ככה מסתכלים. לכן, קודם כל צריך להפסיק להגיד לילד מה אני מצפה ממנו, מה, אפשר להגיד לו מה אני מצפה ממנו בידיעה שזה לא יקרה. זה לא יקרה. ילדים מתנהגים כמו ילדים, ומה שהוא עושה 3-4 חודשים, הוא ימשיך לעשות גם היום, גם מחר, וגם ביום שבת. באמת, זה להבין. אז תפסיק להגיד לו, לצפות שיקרה משהו בגלל שביקשתי. הקטנצ'יק הזה בחודשים האחרונים הבין שהוא יכול להרשות לעצמו להמשיך לעשות את זה. הוא לא עושה את זה בכוונה כי הוא ילד רע. הוא מתוקי. הוא עושה את זה כי הוא יכול. הוא עושה את זה כי שום דבר לא עצר אותו, לא ריסן אותו, לא לימד אותו להתאפק, לא לימד אותו... כאלה, באופן כאילו
אני... באופן טבעי, ילד בן ארבע, למה צריך לרסן אותו? למה צריך
לקבוע
לו חוקים ועובדות?
כי הטמפרמנט שלו זה כשהוא כועס לנפנף בידיים. אז אם הוא היה מסתובב בבית ומנפנף בידיים בסלון, הייתי אומרת לו, מה אם אתה כועס? אני יודעת, כשתרצה חיבוק תבוא. אבל הוא מנפנף בידיים ומפליק לאבא שלו. לא מקובל עליי.
זה ממש לא, נכון.
לא, יש דברים,
בוויכוח קטן, סליחה שאני אכנס לדברים שלך, בוויכוח קטן שיש לי עם האבא שלו, אני אומר לאבא שלו, אין לך מספיק חמלה אל הילד, זה ילד בהתאבות, זה ילד שפתח לעצמו עכשיו את האופי.
אני חושבת...
אומנם, הכיוון הוא לא טוב, אבל לא לעשות את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית,
בסוג
של...
תראה.
תעשה ככה ולא אחרת, אם אתה לא עושה, אתה תקבל ממני עונש,
תראה, תראה, החוכמה היא תמיד לעשות את מה שעובד בתנאי שאין בו השפלה, אוקיי? אין ספק שחינוך או גידול ילדים יהיה כרוך בכל קשת הרגשות שאנחנו קוראים להם רגשות לא נעימים, כמו שאמרתי קודם, באכזבה, בתסכול, בכעס, בעצב, באלבון לפעמים של הילדים, בגלל הדברים שאנחנו עושים, שמבחינתנו זה א' ב', הוא לא יקבל עוד שוקולד כדי שהוא לא יקי, אני ארזיק אותו חזק כי צריכים לתת לו זריקת חיסון, גם אם הוא לא רוצה. זאת אומרת, אנחנו מייצרים מצבים שגורמים לילדים את כל קשת הרגשות הפחות נעימים, אבל זה חלק, זה חלק מהעבודה החינוכית. עכשיו, אם אני עושה משהו והוא עובד, ומבחינתי החינוך תפס והילד לא יורק, לא מתחצף, בוכה אבל מחזיק לי את היד ונותן שיעשו לו זריקה, אני אומרת לו, מה מתארים? לא זורקים דברים על הרצפה, והוא מרים. זאת אומרת, עשיתי פה עבודה חינוכית טובה. עכשיו, לפעמים, הדרך שבה אנחנו פועלים אל הילד או לטמפרמנט של הילד, ואני כבר קולטת של הנכד שלך, יש טמפרמנט חזק, ויש מולו אבא מאוד חזק. ואבא, שגם התקיפות שלו לעתים גם באה באופן תוקפני, הוא מאיים, הוא מרים את הכל, הוא כועס וצועק. בינינו, אלי, הילד מחזיר לו אותו דבר. אותו דבר.
בדיוק.
זה העניין. עכשיו, זה לא שאין לו חמלה אל הילד, וזה לא שאין חמלה. דרך אגב, לפעמים, אתה תחזיק ילד חזק בשתי ידיים, כדי שאפשר יהיה לתת לו זריקת או חיסון או טיפול, ואתה מאוד, אפילו תוקפן, אבל זה מתוך חמלה, כי הילד צריך לקבל את הטיפול. כי אני רוצה ללמד אותו, לא להתפשט בפרהסיה. זאת אומרת, זה, לפעמים גם התקיפות יש מאחורי החמלה, אבל יש גם איזשהו סוג של מסר, עכשיו, לבוא לאבא ולהגיד לו, אין לך חמלה אל הילד, רק מרגיז אותו עוד יותר. ונותן לאבא תחושה של חוסר אונים ואובדן סמכות. אבל אין ספק בכלל שמה שצריך פה זה לשנות משהו בגישה אל הילד. צריך להבין, ילדים לא עושים, יש ילדים שנולדים עם טמפרמנט, מהרגע הראשון, נחת, אתה אומר לו הוא עושה, אתה מבקש הוא עושה, הוא לא דורש, הוא לא זה, הוא בסדר גמור, אין לו בעיה לוותר. יש כל מיני סוגים של טמפרמנטים. יש טמפרמנט יותר חזק ויש גם טמפרמנט קשה. ואז, אם מול טמפרמנט קשה יש מישהו שעונה לו בקשה, יש מצב שזה יהיה קשה שבעתיים. יכול להיות. זה לא אומר לא להיות בכלל קשה, אבל זה המקום הזה של להתאים את זה אל הילד. ברגע שילד, אם אני יודעת שהבן שלי, כשהוא מתוסכל הוא מרביץ, נקודת ההנחה שלי צריכה להיות, שכשהוא בטיסה יבקש ממני משהו, ואני אגיד לו לא, הוא ירביץ לי. זאת צריכה להיות נקודת ההנחה שלי. לא ציפייה שפתאום בטיסה הילד יהיה ילד טוב, הוא לא. הוא לא יודע להתנהג אחרת, נמר לא מחליף חברבורותיו. זה מה שהוא עושה כבר כמה חודשים. לכן, אני צריכה לעלות לטיסה ולהגיד לו, מאמי, אנחנו עולים עכשיו לטיסה, אתה יודע, לפעמים, כשאני לא נותן לך מה שאתה רוצה, אתה ישר עושה מנפנף בידיים ומרביץ, ואתה יודע שאבא לא מרשה בשום פנים ואופן להרביץ, אז אני רוצה רק להגיד לך, שאם זה יהיה בטיסה, ואתה תכעס ותרביץ, אני אחזיק לך את הידיים מאוד חזק, אנחנו נלך ביחד, אתה ואני, כי אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי, נלך יחד אתה ואני, נשב בשירותים של המטוס, נתחבק עד שתרגע. עכשיו, שיהיה לך ברור שחצי שעה אחרי זה, הילד ירצה לשחרר את החגורה, אבא יגיד לו לא אסור, והילד יתחיל להרביץ לו. ברור.
כן.
באותה שנייה, אם זה לא החגורה, החגורה זה לא דוגמה טובה, הילד רצה, לא יודעת מה, להסתובב, ואני לא רוצה שהוא יסתובב עדיין, יש אנשים. ואני אומרת לו, לא, חכה עוד קצת, בוא נשחק. והוא מתחיל להרביץ. באותה שנייה אני תופסת את הילד, מחבקת אותו מאחורנית. הולכת איתו לשירותים של המטוס, סוגרת, יושבת ואומרת לו באוזן, אני פה, אני שומר עליך, אני איתך מתוקי, אני אוהב אותך, ואני אחכה שתרגע. כי אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי. זה לא אתה לא תרביץ לי, כי הוא כן ירביץ לו. מה, אני אקשור לו את הידיים? זה אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי. מה אני עושה כשאתה מתנהג בכזה אופן? זה הסיפור. זה הסיפור, זה כמו אבא שסיפר לי שכשהילד שלו מתעצבן הוא זורק דברים, ולפני כמה זמן הוא שיחק עם הטלפון של אבא, והוא זרק את הטלפון של אבא. באותו רגע אבא לוקח את הטלפון ואומר לו בשקט, ותדע לך שהשקט הוא עוצמתי הרבה יותר מהצעקה, כי בצעקה אנחנו מפגינים את חוסר האונים שלנו. די כבר, תיקח, אני לא יכול יותר. זה כי אני חסרת אונים. השקט יש לו עוצמות ענקיות, ואז האבא לוקח את הטלפון, מרים את הטלפון, בא לילד ואומר לו, אני רוצה רק שתדע, שבימים הקרובים, גם אם מאוד תרצה, אני לא אתן לך את הטלפון, כי אני מפחד שבפעם הבאה תזרוק אותו שוב, ואז הוא יישבר. ועכשיו, 4, 5, 6 ימים, הילד לא מקבל את הטלפון. עכשיו, זה לא פשוט, כי טלפון זה משהו, זה בייביסיטר מדהים. אבל הוא לא מקבל, ואבא אומר לו אפילו בהתנצלות, הנה לך חמלה. אני יודע שאתה רוצה מתוק, אבל אני מפחד, אני אתן לך, ואני מפחד שתיחס ותשבור. והילד אומר, לא, לא, אבא, אבא, אני לא אשבור, אני לא אשבור. תגיד לו, אבל מאמי, אני לא יכול לסמוך עליך, אתה זורק דברים כל הזמן. אני אחכה עוד קצת שתגדל ותצליח להתאפק. עכשיו, שמעת שאמרתי, אני לא יכול לסמוך עליך, הרי יש הורים שיגידו, אוי ובוי, איך הילד יגדל, אני לא יכול לסמוך עליו. מה קרה? אני לא יכול לסמוך עליך שתתאפק, כי אני יודע שאתה עלול לזרוק. מה קרה? להפך. זה דבר נפלא, כי עכשיו אם הילד נורא רוצה את... עכשיו, למה הילד אולי מעכשיו יתאפק לזרוק? כי הוא רוצה את הטלפון. לא כי הוא הבין שזה לא ראוי לזרוק. הוא רוצה את הטלפון, והוא מבין שזה תלוי רק בו, אם הוא מקבל את הטלפון כן או לא. כי כל זמן שהוא זורק, אבא לא נותן לו את הטלפון, כי אבא מפחד שהטלפון יישבר. זאת למידה.
יש לי עוד שאלה קטנה אלייך. כן, יכול להיות ממחקרים שאת מכירה, שההתנהגות של ילד כזה נובעת, או נגיד קורית, בעצם עובדה שאין לו אחים או אחיות? זה בלי קשר.
לא, לא בגלל שאין לו אחים ואחיות, לא, אלא יכול להיות שזה נובע, ניחוש, מזה שהוא יחידי מרכזי, ואני מנחשת שיש לו הורי אחד, כנראה אימא שמבטרת, וגם...
לא, לא, יש לו גם אימא ש...
גם אימא חזקה?
האימא חזקה יותר, עם הרבה יותר חמלה, okay. כמו כל אימא, יותר okay. מהאבא.
אוקיי.
Okay. אבל בדרך כלל, אבל יש לו גם אימא, והיא נפלאה, היא מתפקדת, הכל...
גם נפלא. האבא, מה הוא רוצה בסיכומו שבר? אני, לא, לא, אני לא הייתי אומר שזה בגלל שאין לו אחים ואחיות. לא, לא.
לא,
אני
לא סיבה.
זה בגלל okay. הטמפרמנט שלו, ו... וכל מיני תגובות שהן פשוט היו בטעות, שלא היו מתאימות לילד המסוים הזה. כי מילדים אחרים אתה מצפה, לא, אבא לא מרשה, לא, לא, אני לא, ואז יש לך ילדים שלא עושים את זה יותר. אבל יש ילד שאתה אומר לו את זה, והילד אומר לעצמו, הוא לא מרשה, דווקא אני אראה לו שאני עושה מה שאני רוצה. וזה המקום של להכיר לי את הילד ולראות מה עובד לי ומה לא עובד לי. וברגע שלא עובד לי 4, 5, 6, 7 פעמים, פה צריך להיות שינוי גישה של ההורה, ולא כיפוף ידיים של הילד. אתה מבין? כי מה שאני עושה, כנראה לא מתאים לילד המסוים הזה שלי. ותמיד אפשר לעשות את זה באופנים אחרים. תמיד, תמיד. תשמע, כשיושבים אצלי, מורי, אצלי או אצל היועצות שלי, יושבים הורים, אני מתאימה את ההדרכה אל ההורה, אל היכולות שלו, אל הערכים שלו. אני רק מראה לו, שים לב שזה לא עובד. אם זה לא עובד, למה אנחנו עושים את זה עוד פעם? אתה זוכר את המשפט ש... אלי, כשהיינו ילדים, ההורים שלנו היו אומרים לנו, 1,000 פעמים, אמרתי לך.
בדיוק, נכון.
כאילו, מה מצפים שב-1,001 יהיה שינוי? לא יהיה. כי הילד גם שמע וגם הבין, הוא ממשיך, כי צריך לשבת ולראות מה הרווח הפסיכולוגי שלו, מה קורה בסיטואציה הזאת בינו לבין ההורים, למה אני לא מצליחה ללמד אותו למתן את עצמו, ואז אני אתאים את ההדרכה אל ההורים ואל הילד. כי בסיכומו של דבר אנחנו כן רוצים ללמד אותו, שכשאתה מתוסכל או אתה כועס או אתה עצוב, לא מרביצים, לאף אחד. בטח לא לאבא. ופה צריך להיות משהו וואבאבאם, אפס סובלנות, אבל שקט, תקיף, יציב. שמאחורי זה יש המון אהבה לילד, כי בסיכומו של דבר, למה אני עושה את זה? אני לא עושה את זה בשביל שלא ירביצו לי, אני עושה את זה בשביל ללמד, ללמד את הילד, איפוק, ריסון, כן?
כן, אני נחרתי השבוע, כשהוא סיפר לי מה היה בטיסה.
כן.
ואמרתי, מה, לנכד שלי, אני רוצה את הכל שבעולם.
אז בוא אני אגיד...
דבר ראשון, אני אתקשר למיכל לשאול אם אפשר...
אז תקשיב, הנכד שלך ממזר וחכם, והנכד שלך קלט תוך שנייה, שאבא שלו במצב שבו הוא לא יוכל להגיב אליו. והוא לכן נהיה עוד יותר תוקפן, הילד.
ברור, כן.
כן, הם חכמים מאוד מאוד. וצריכים להבין, כל הדברים האלה, הם עושים אותם לא במודע ולא במזיד, והם עושים את זה כי באופן כזה הוא מוכיח לאבא שלו, לאמא שלו, לטייס, לא חשוב, שאתה לא יכול עליי. כי בינינו אני לא יכולה עליו. אני יכולה לגרום לו לא להתחצף, אני יכולה לגרום לו לא לרוץ, אני יכולה לגרום לו לא לירוק, אני יכולה לגרום לו לא להרביץ, אני יכולה לגרום לו לא... מה? איך? קשור לו את הידיים? אוקיי? ואז הוא יצרח, אני יכולה לגרום לילד לא לצרוח? זאת אומרת, הילד קלט שיש פה עוד יותר מצב, שבו אבא יהיה בחוסר אונים ולא יצליח לעשות שום דבר, ושם הוא פרח עוד יותר מסקנצ'יק. אני נורא ממליצה, באמת. ואלי, זה לא קשור לזה שאין לו אחים. אני מאוד ממליצה הדרכת הורים. כי משהו קצת שונה צריך להיות פה ב...
כן, כשתמיד אמרו ש...
כן.
הורים אף פעם לא עוברים בית ספר להורות.
לא, לא לימדו אותנו, אתה יודע, אלי,
תחשוב. באופן טבעי, אנחנו הופכים להיות הורים, אבל...
אבל אלי, תחשוב על זה, שעד לפני כמה מאות שנים, הילד לא חונך על ידי אמא שלו ואבא שלו, אלא הדודים, הסבים, הסבתות, האחים הגדולים, הכל היה שבט, חמולות. והיום העבודה החינוכית נופלת על אמא לבד או על אבא לבד, ועוד כשהם עובדים מאוד קשה וגוצ'קם לבד. ואין כאילו ניסיון מכלום. אז או שאנחנו עושים מה שההורים שלנו, או שאנחנו עושים הפוך מההורים שלנו, ואנחנו לא מתאימים, או שאנחנו לא יודעים להתאים את זה לילדים. כן, לא פשוט. יאללה, שבת שלום אלי, ותודה, תודה על האמון, תודה רבה, כל טוב. ונמשיך לשיחה הבאה. שלום.
היי, שלום מיכל, מה העניינים?
היי, סבבה, תודה.
יופי, תראה, אני רוצה לדבר איתך על איזשהו עניין שיש עם הילד שלי, שהוא כבר, איך אומרים, זה בעיה, שכבר יש איתה כבר תולדות. בגדול ילד מתוק בן 7, מאוד חכם, אבל הוא מפחד מהמון המון המון דברים, אוקיי? נגיד אני אומרת לו, הולך למכולת מרחק קצר מהבית בלי כביש, אני לא רוצה. נגיד אנחנו מטיילים איתו ברחוב, אני אומרת לו, תתקדם עם הקורקינט קצת כאילו קדימה. הוא מתקדם טיפה, רואה שאנחנו באזור, או שאם אנחנו לא באזור, הוא ממש מהר חוזר אלינו. דברים כאילו מאוד, שכאילו הוא מפחד מאוד, נגיד אנחנו משאירים אותו באוטו כמה שניות, נגיד לצאת למכולת למשהו לקנות, הוא ישר קם, הולך אחרינו, ואם זה היה יותר מכמה דקות, הוא יוצא בבחיות, איפה הייתם וכו'. עכשיו, הקטע הוא שהוא מפחד, זה לדעתי זה נטישה, זה חרדת נטישה, אני לא יודעת מה זה בדיוק, וגם מחושך. עכשיו, את העניין של החושך, והוא מעביר כבר את הפחד הלאה, ואומר שהוא כאילו כבר הולך לאחותו, מפחיד אותה, היא פעם לא פחדה מחושך, פתאום היא אומרת, אני מפחדת מחושך,
עד כמה?
הוא אמר לי, בת 4. הוא עושה לה קולות מפחידים, ואז הוא אומר לה, אם לא תביא לי זה, אני אפחיד אותך, ואז הוא מפחיד אותה, והוא בעצמו מפחד, כן?
כן.
אני אתחבא את האור, ואז פתאום אומרת לי, אמא, בלילה, אני מפחדת להירדם לבד בחדר, אמא, אני מפחדת מחושך, אני מפחדת מקולות, והיא לא ילדה שפחדה.
כן.
ופתאום הוא מתחיל להעביר את זה על התפחד, וזה כאילו כבר, באמת זה כבר, זה כבר חוסר עצמאות, כאילו אני אומרת.
תראי, יש פה המון עבודה. ולמה אני אומרת שיש פה עבודה? מכיוון שכדי ללמד את הילדים משהו חדש, כדי ללמד את הילד שאין טעם לפקוד כשהוא לא רואה אותי, כי הוא בן 7, כדי ללמד את הילד, מה אמרת עם הקורקינט, מעבר לקורקינט, יש, היה עוד איזושהי דוגמה שנתת לי. לא חשוב.
עם האוטו, שנגיד אם אנחנו עוזבים אותו כמה שניות,
מה, איפה באוטו, משאירים אותו רגע באוטו וקופצים לקנות משהו, משהו?
כן, בקיוסק, הוא יכול אפילו בקשר עין לראות אותנו,
אוקיי.
אבל עדיין הוא יצא מהאוטו.
הוא יצא, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, בעצם אנחנו צריכים להתאים את התגובות שלנו אל הסיטואציה, כן? כי זה אחרת מה אני אומרת לילד שהוא אומר לי, אמא, אני פוחד בלילה ללכת לישון בחושך, ואחרת מה שאני אומרת לו, תתקדם עם הקורקינט, והוא מתקדם ועוצר, מתקדם ועוצר, או יוצא מהחנות בוכה. ובעצם מה שצריך זה ללמד אותו להתגבר על הפחד שלו. אני לא יודעת ממה הוא פוחד, ואני לא יודעת אם הוא היה כזה גם שהוא היה קטן, אבל בואו לא נשכח, ואלי הסבא ממקודם דיבר על חמלה, בואו לא נשכח מה הילדים האלה עברו בארבע שנים האחרונות שלהם. באמת, מאז שהילד הזה בן 3 היה לו קורונה, אוקיי? היה לו מהפכה משפטית, משטרית, היה לו מלחמה שנה, ועוד מלחמה במלחמת איראן, ואיזה פחדים היו שם שנה שנייה, זאת אומרת, איזה עולם מטורף, הילדים גדלו לתוכו, וכל ילד מגיב, כמו שהוא מגיב, הילד שלו עם העוצמות שלו, עם היכולות שלו, עם הביטחון העצמי שלו, עם הרגישויות שלו, עם הטמפרמנט שלו, עם ההורים שלו, תלוי מאוד איך ההורים מגיבו, מה קורה, מה, כל תנאי החיים שלו, אם יש לו איזה שהם צרכים מיוחדים, ומה הם, אוקיי? האם יש חרדות במשפחה, האם יש פה איזושהי הפרעת קשב, האם יש פה בעיות של ויסותים חושיים, ואז הצלילים הם נוראים, והרעשים הם נוראים, והעדיפה של דלת. זאת אומרת, יש המון דברים שהם התנאים שכמו שבר מייצרים את הילד שהיום פוחד. אז מה שנשאר לי היום, זה להתחיל צעד צעד, להגיב באופן שונה לפחדים שלו. למשל, ולחשוב איך עושים את זה. למשל, ורגע אני עוד לא מדברת על זה. את אומרת, הפחד בנטישה. פחד בנטישה קורה רק אחרי שהילדים ננטשו. זה
לא ננטשו.
נכון, אז זה לא פחד בנטישה. אז הוא לא פוחד בנטישה, הוא פוחד מלהיות לבד. סיפור אחר, את מבינה? הוא פוחד. הוא פוחד מלהיות לבד, הוא צריך להיות בטוח שמישהו יגן עליו. והמישהו הזה זה אתם. את מבינה את הקטע? זאת אומרת, אנחנו נותנים היום כל מיני שמות לכל מיני דברים, ויוצרים לילדים בעיות ומצוקות שהם לא הם. הילד מפחד. פעם היו אומרים, וואי, איזה פחדנו, לא היו אומרים פחד נטישה. היום כל דבר אנחנו עושים ממנו בעיה נפשית חמורה. לא, יש לנו פה ילד שאין לי מספיק מידע, אבל יכול להיות שהיו לו מספיק סיבות לפחד, הוא בן שבע, חכם, מתוק, עם מישהו ומשהו, והיום הוא פוחד, ובינינו יש מספיק סיבות לפחד היום באמת, יותר מאשר לפני חמש שנים. עכשיו, לכן, העניין הוא שוב, ברגע שהוא על האופניים, ואת אומרת לו, יאללה מאמי, אתה יכול לנסוע, אנחנו פה, אנחנו מסתכלים עליך, מאותו רגע, את לא מדברת על זה יותר, אל תאיצי בו, אל תדחקי בו, אל תגידי לו יותר, אפילו לא פעם אחת, שהוא ילך לאט, וילך לאט, והוא יזחול לידכם, ותתעכבי, ותסתכלי בחלונות, והוא ילך לאט, את מבינה? בלי להגיד שום דבר, ברגע מסוים, הוא כבר ימאס לו לעמוד במקום עם הקורקינט, הוא יעשה סיבוב, הוא יתרחק והוא יחזור, את מבינה? בואי ניתן לו לבד לקחת שליטה על איך הוא רוצה שזה יהיה.
אז איך הוא רוצה
שזה
יהיה?
כלומר
להיות לידינו.
שיהיה לידינו. כל
הזמן, אפילו מרחק לסבתא, הוא חוזר, הוא הולך, חוזר. מגלישה, הוא רואה את המגלישה, תרוץ ושניכם, לרוץ למגלישה. לא, הוא ילך חצי דרך, יסתכל, יחזור אלינו, יגיד, היי, אני רעב, היי, אני צמא, משהו
מעולה,
שזה
בסדר גמור.
ועדיין יחזור ועדיין כאילו,
אוקיי.
יעשה אופן סדרך.
ואת, וכשהוא בא אלייך, והוא אומר, היי, אני רעב, או משהו כזה, איך את מגיבה, מה את אומרת?
אני אומרת, לא, כאילו, אני אומרת, יאללה, רוץ, כאילו, מה? אני לא...
כן, כן.
אני אומרת לו, הנה, זה כאן קרוב, כאילו, אני בכלל מדברת איתו על,
כן,
על למה הוא חזר, כאילו.
נכון. מכיוון שזה תירוץ, את ואני יודעות שזה תירוץ, הילד רוצה, מה שנשאר לו זה לשמור על כבודו, הוא מתרחק קצת, פתאום הוא ער למרחק, הוא נלחץ והוא חוזר, וברגע שהוא חוזר, הוא כבר בן שבע, הוא רוצה לשמור על כבודו, אז הוא לא יגיד אמא אני מפחד, אלא הוא יגיד, מה אמא אני נורא רעב, הבאת לי משהו, לא, זה בסדר, זה ממש בסדר, באמת הילד רוצה לשמור על כבודו, אני הייתי מפסיקה להגיב אליו, אני יודעת שזה מה שקורה, אני אומרת לילדים, יאללה ילדים, רוצו למגליצ'ה, אני יודעת שהוא ירוץ, הוא יחזור אליי באמצע הדרך, ואז שהוא חוזר אליי ואומר, אני רעב, אז אני אומרת לו, תכף אני אבוא, אני אשב, נסתכל בתיק, נראה מה הורדתי, או אני אגיד לו, וואלה, לא לקחתי שום דבר. כזה, כזה, כי ברגע שאת אומרת, אבל פה, אבל פה, אבל תרוץ, בעצם אנחנו מתעסקות בפחד, בואי נניח לדבר הזה, הוא כבר שם, הוא חזר אלייך מבוהל ממשהו, לא יודעת, מעצמו. אני לא צריכה לדבר על זה, אני לא רוצה להרים את זה יותר. מבינה? למשל, הולכים לחנות, קנינו משהו, ואת אומרת לו, ממי, אני יוצא מדי, אני מחכה לך בחוץ. ואז הוא, פתאום הוא מגלה שאת איננה. אז הוא יוצא החוצה, נכון? עכשיו, לפעמים הוא יוצא בוכה? נכון? לפעמים הוא יוצא בוכה, נכון? אז אם הוא יוצא בוכה, את אומרת לו, מה קרה, ממי? הוא אומר, מה, הלכתם זה? אז תגידי לו, וואי, נבלת, אני מבינה. וזהו, גמרנו. לא מדברים על זה יותר. במקום להגיד לו, אבל לא היית צריך לפחד, אנחנו פה קרוב, לא נורא, אבל הנה, אנחנו נחל לידע. כל הדברים האלה, לא לעשות אותם ולא להגיד אותם יותר. כי זה, כי זה כל הזמן מעמיד אותו על חולשתו. את מבינה? אני כן הייתי רוצה להוריד מזה, לתת לו לבד, שירוץ המגלשה ויחזור. עכשיו, זה הנושא של הפחד. הוא יתגבר על זה לאט, לאט, אבל הוא יתגבר על זה כי הוא ירצה. ולכן אני רוצה את השטח להפוך להיות נקי משיח על הדברים האלה. אין, די,
זה לא... זאת אומרת, לתת כן קצת כאילו התייחסות אם הוא נגיד הוא בחר או משהו, אבל לא מדי ל...
לא, לתת התייחסות לבכי, לא לפחד. הוא יוצא והוא בוכה. מה קרה, ממוש? מה קרה, ממי? לא, מה, לא ראיתי אתכם, אז בכיתי. יאללה, הנה אנחנו. יאללה, בוא, נמשיך להתקדם. חיוך ולשים עליו יד על הכתף. אבל הנה אנחנו. את מבינה, אני לא מדברת על הנושא. לא היית צריך לפחד, לא נורא, לא שמנו לב, הנה אנחנו פה. לא, את מבינה? זאת כוונתי. זאת כוונתי. כוונתי היא שה... אני לא מתעסקת בדבר, אני, בוא נגיד, מגיבה אל האירוע, אם יש טעם להגיב, הוא בא ואומר, אני רעב. אז אני אומרת לו, וואלה, לא לקחתי שום דבר, לא הורדתי כלום, מאמי. והמשיכה ללכת, הוא כבר לבד ילך למגלשה מתי שהוא רוצה. את מבינה? כאלה. עכשיו, מה קורה בחושך? איך זה נראה
כשהוא...
כן.
מה? בלילה כאילו?
את אומרת שהוא פוחד מהחושך.
כן, אז הוא נכנס לחדר חשוך, הוא ישר כאילו יוצא. בלילה הוא מפחד, הוא צריך שישאירו לו אור. או שהוא לפעמים הוא פשוט עובר לחדר אחר שהוא יותר מואר. וזהו, תראי, הוא פשוט
אחור
אותו דבר שהוא מפחד לאחותו.
אז רגע, עם אחותו נדבר כאלה משהו אחר, אבל כל מה שהוא עושה, מדליק את האור בלילה, עובר לחדר אחר, נכנס לחדר ויוצא מהר, כל הדברים האלה, כל זמן שהם לא מפריעים לחיים הרגילים של הבית, אני לא צריכה להתייחס אליהם, לא צריכה לעשות מזה עניין. אני צריכה להגיד לעצמי, הילד פוחד, משהו שם עורר בו פחד מאוד גדול, לאט לאט זה יעבור לו, כי הוא רגיל והוא נורמלי, ועובדה שהוא עושה לאחותו פחדים ודברים וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות אפילו שכל מה שהוא עושה גם מושך אליו הרבה מאוד עיסוק איתי, כן, לא, אבל למה, אבל לא נורא, אבל למה יצאת, אז תדליק את האור, שמה אתה צריך אור קטן, למה אתה בחדר השני, כל מיני מתעסקים בדבר הזה. אם הדבר הזה לא מפריע לחיים הרגילים של הילד ושל הבית, תפסיק להתעסק בזה. הילד נכנס, היה חושך, מיד יצא. בסדר, אני מבינה, הוא מפחד. למה אני מדברת על זה? הילד קם בלילה, פתח אור קטן. את יודעת כמה ילדים בעולם הזה ישנים עם אור קטן? חושך זה דבר מפחיד. כל המפלצות יוצאות מתוך החושך.
אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה שהוא מעביר את זה הלאה.
זה.
אין לי בעיה שהוא מפחד. אז אני אומרת לו, פה אם אתה מפחד, תעבור.
זה סיפור אחר. אז זה סיפור אחר.
יבוא לידך.
את תקחי את הקטנה, ואת תגידי לה, תקשיבי. אחיך עושה בלגנים. והוא אומר, והוא רוצה ללמד אותך לפחד מהחושך, אבל אנחנו לא מפחדות מהחושך. החושך הוא חבר. את יודעת למה החושך הוא חבר? כי בחושך אפשר לשמוע מוזיקה כשהולכים לישון, ורק אנחנו שומעות אותה. כי בחושך אפשר לחשוב על הסיפור שאמא סיפרה לך, כי בחושך אפשר לדמיין את הבגדים שתלבשי מחר לגן. החושך הוא חבר שלנו. וזה שבא יובלי ועושה לך בו, בסדר, אחים תמיד עושים בו לאחיות שלהם. אבל אל תלמדי ממנו את הדברים האלה, כי הם לא דברים נכונים. תלמדי מאמא ומאבא. זה מה שנשאר לך לעשות בעניין הזה. עכשיו, אם את רואה אותו הולך ואומר לה משהו שלא מקובל עלייך, או עושה לה בו שלא מקובל עלייך, אוקיי? נגיד יש גם את המצבים האלה. את באה אליו, את לוקחת אותו איזה יום, ואת אומרת לו, יובלי, תקשיב. יש מצבים שבהם אתה הולך לאחותך, אתה עושה לה בו, אתה מבהיל אותה, אתה מספר לה כל מיני דברים על החושך. זה לא דברים שמקובלים עליי, דיברנו על זה כבר המון. אני לא רוצה לדבר על זה יותר, כי אתה יודע שאני לא מסכימה לזה, אבל אתה ממשיך לעשות למרות זאת, וזה חבל, כי אתה גם מאכזב אותי בצורה כזאת, וגם, זאת אומרת, מעציב גם אותי מאוד, שלא משתף איתי פעולה. אבל עזוב, אתה, זה הפה שלך, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, תמשיך לעשות. אני רוצה שתדע מה יקרה מהיום. מהיום, אם אני שומעת אותך אומר משהו כזה לקטנה, או עושה משהו כזה לקטנה, אני אפילו לא אדבר אליך, אין מה, כל כך הרבה כבר דיברתי איתך על זה, אני מיד הולכת אליה, לוקחת אותה, מנחמת אותה, מפנקת אותה ומרגיעה אותה, זה התפקיד שלי, זה התפקיד של הורים, קח את זה בחשבון. אמרת, חצי שעה אחרי זה, הוא יעשה לה את זה, ואת יודעת למה? כי הוא רוצה לבדוק אותך, כי הוא רוצה לבדוק אם את עושה מה שאת אומרת. ילדים בריאים בנפשם בודקים, אנחנו לא מגדלים רובוטים ולא מגדלים יסמנים. אם אני אמרתי משהו, אני אקח לך, אני אקנה לך. גם אמרתי גם דברים טובים. הוא רוצה לבדוק אם אכן אני עומדת מאחורי זה. זה הסיפור. Okay. ולכן חצי שעה אחרי זה, 10 דקות אחרי זה, הוא יעשה לבו, בא, בא, יגיד, את תשמעי. את הולכת, את אפילו לא מסתכלת לו בעיניים. אין, גמרנו. הוא כבר אין מה להגיד לו, כבר אמרת לו הכל. די, גם אין מה לכעוס, כבר כעס מספיק. את מיד הולכת אל הקטנה, את מרימה אותה, ואת אומרת, הנה אני כאן, בואי נעשה כיף חיים, את ואני עומדות עכשיו במטבח, עושות תוגה. או, הנה אני כאן, יאללה, בואי, יוצאות למרפסת. נראה אם יש מכוניות אדומות בשכונה. תמציא
שתראה. אבל תראית מה הוא עושה, ואז נגיד לוקחים אותה על הצד, אז זה בומים על הדלת, וזה עוד יותר על היום, כאילו בלגן.
לא נורא, לא נורא.
זה בכל דרך לתפוס תשומת לב,
הרי. לא נורא. לא נורא. אז ברגע שהוא עושה בומים על הדלת, עשי כאילו לא שמעת, אבל ברגע שהוא עושה משהו שלא מקובל עליך, אני רוצה ללמד אותו שההתנהגויות האלה לא כדאיות לו, אם אין קהל אין הצגה. אז אם הוא דופק על הדלת, שיתפוק על הדלת. ואם הוא ישבור את הדלת, אנחנו נתקן אותה וניקח ממנו את כל הכסף מהכיס שלו. יותר מזה, אנחנו גם לא נקנה לו במשך תקופה כל מיני דברים, כי זה כסף שאני חוסכת על לא לקנות לו, זה, כי אני צריכה לשלם על תיקון הדלת. מבינה מה אני עושה פה?
להראות לו סיבה ותוצאה.
בדיוק, אני צריך להבין את התוצאות של המעשים שלו. עכשיו, אז אם הוא הולך ודופק בדלת, אני עדיין עם הילדה, אני מבינה. הוא רוצה בכל מצב שהוא עכשיו, הוא ידפוק, הוא ידפוק, הוא ידפוק, הוא יראה שלא יקרה כלום, הוא יתקרב אלייך. ואז הוא יתחיל להציק לך, או להגיד לך, נכון? מה הוא יעשה?
כן. או להרביץ לה, כל הדברים.
לא, היא אצלך, היא עלייך, היא איתך.
אם היא אצלי, כן.
כן, לקחת אותה, לנחם אותה, הוא דופק בדלת, לא הגבת. מה הוא יעשה עכשיו?
התייאש, אולי.
אולי, א', אולי, שזה מעולה. מה זה התייאש? זאת אומרת, הוא חכם, הוא למד. הוא למד שאין טעם, אז הוא יפסיק. אבל אם הוא בא אלייך, והוא מתלונן על משהו, או הוא ממשיך להציק או משהו כזה, את אומרת לו, נגיד את הלכת איתה למטבח, ואת אומרת, בואי נעשה סלט, בואי נחשוב כמה ביצים אנחנו לוקחות לארוחת ערב. והוא מתחיל לדפוק בדלת, ואת לא מגיבה. ואז הוא בא ואומר לה, אה, בי, בי, ואת אומרת לו, אנחנו בדיוק מדברות על ארוחת הערב. בא לך איזה משהו מיוחד שאתה חושב שזה יהיה בסדר לי להכין? הבנת מה אני עושה פה? אני כבר מזמן לא מדברת על מה שהיה מקודם. אין, עכשיו כבר יש סיטואציה חדשה. סיטואציה חדשה זה שהוא נכנס למטבח, ונגיד הוא מציק, או נגיד הוא מפריע לי לדבר. אני לוקחת אותו פנימה. אני לא מחריגה, אני לא מענישה, נגמר הסיפור של להפחיד את הילדה. הרי בוא נחשוב על מה רציתי. רציתי ללמד אותו שאין טעם להפחיד את הילדה, כי אני לוקחת אותה ומנחמת אותה. נכון? זה הכל. אז זה היה, זה קרה. עכשיו יש לי סיטואציה אחרת. הילד מעצבן, עכשיו אני יודעת מאיפה זה, ממה זה נובע. זה, אני יודעת, אני מבינה. הוא לא חושב על זה, אני מבינה. ולכן אני אסוף אותו פנימה למשפחה. אני נראה בו ביחד. הוא תיקח את הסכין המסורית, כי אני לא נותנת לקטנה סכין מסורית. תחתוך אתה את המלפפון. תחתוך אתה את הגווניה, לה אני אתן לחתוך משהו אחר. את מבינה? דברים כאלה. תראי, תקשיבי שוב להקלטה. כשאני תכף אני אסיים, אז עוד כמה דקות זה יהיה באתר שלנו של 103 FM. תקשיבי לזה ככה שוב ושוב, כי אמרתי המון דברים, כל מיני דברים, שבעצם עכשיו את תצטרכי ככה להסתכל כאילו על התבנית של הדברים האלה, ולראות איך את יוצקת פנימה את הסיטואציות של המשפחה. ואם תרצי, בכל זאת, אני את יודעת, אומרת תמיד, אני פריקית של הדרכת הורים, אם תרצי, מפגש, ואם לא אחד, אז שניים, שלושה, גם לא צריך... כדי ככה, לסדר את הראש, להבין איך זה עובד, ולהיטיב את האווירה בבית. מגיע לכולם.
הבנתי. תודה בהצלחה, רבה.
בבקשה, בבקשה. בהצלחה, כל טוב. אני עושה לכמה דקות של פרסומות. אתם נשארים איתנו כמובן, כי אחרי זה אני חוזרת, אז שערו פה. שבתי אליכם ולשיחת הטלפון שלי. שלום.
היי, שלום.
וברכה.
ואני דיברתי איתך מיכל לפני חודש בערך, לגבי הבת שלי אישי, בת השנתיים וחצי, שנתיים שמונה.
תזכיר לי יוני, יש כל כך
מסכת. אז כן, אני יודע, אני יודע. ביקשת ממני בגדול לחזור אליך אחרי שבוע, אבל זה לא הסתייע. בגדול זה ילדה שיש לה בעיות גמילה.
בת שנתיים וחצי?
שנתיים שמונה הם מדייקים.
שנתיים שמונה, אוקיי.
היא פשוט עכשיו, זה כאילו חודש לפני הגן כבר הרגיל
נכון,
שלה.
נכון, נכון.
משהו כזה, אז זה כבר נהיה לחוץ מאוד. אבל...
מה היה הסיפור אז שדיברת איתי לפני חודש?
הסיפור שדיברנו אז בגדול זה שניסינו הרבה שיטות לגמול אותה, ביחד עם מדריכת הורים, וביחד עם הצוות של הגן, שגם שם יש מדריכת הורים. ובגדול אפילו המדריכת הורים של הגן, אחרי שדיברתי איתך מהפעם הקודמת, היא כזה הרים הידיים, אמרה תקשיב, תדבר עם מיכל, כאילו איתך.
לא עובד.
אולי תביא לנו רעיונות חדשים, כי אנחנו עובדי עצות.
אוקיי.
בגדול מה שאת המלצת לי בזמנו, זה שאם אנחנו רואים מכנסיים רטוב, לקחת את הילדה לשירותים, להחליף בלי לדבר, בלי להציע לשירותים, בלי כלום, ואם היא תרצה לעשות, היא תעשה, ואם לא, אז לא.
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על זה יותר, משאירים כן. לילדה להירגע, לעשות מה שהיא רוצה, איך שהיא רוצה, בתקווה שהיא תרצה להתאפק ולשתף איתנו פעולה וזה, אוקיי.
נכון, את הדבר הזה עשינו גם בבית וגם בגן, בשיתוף עם הגננת והמדריכת הורים שיש להם בגן, שהיא גם במקרה הגננת כאילו. ובשבוע הראשון, כשלקחנו אותה, זה, בוא נגיד ככה, יומיים היו התנגדויות גדולות, היא לא הסכימה לבוא לשירותים, לא הסכימה זה. אחרי יומיים היא כבר הבינה את הפואנטה, שאנחנו לוקחים אותה לשירותים, מחליפים מכנס קורתו וזהו.
כן.
אז היא כבר התחילה להגיע, ולפעמים היא עושה גם פיפי וקקי בשירותים, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל רוב הזמן לא, מה שנקרא. ו-100% מהזמן צריך לומר שהמכנס היה הרטוב. זאת אומרת, לא הייתה פעם אחת שהציעה מיוזמתה להגיע לשירותים. וזהו, המצב יחמיר, כי כבר היא פשוט, זה לא אכפת לה, ולפעמים היא עושה ממש גם בכוונה חזרה כזה. היא ממש פותחת את הרגליים ועושה במקום. כן, במיוחד אצל הסבא וסבתא, בבית לפעמים, בעיקר כשאשתי כאן, בוא נגיד, אולי לא עושה את זה, אבל כשאשתי כאן אני עושה את זה יותר, כאילו פותחת את הרגליים וגם בבית, ובכללי, כאילו גם איתי וגם עם אשתי ביחד, אנחנו באותו ראש ובאותה פעולה, היא כן, היא תמיד עושה בתחתונים ומכנסיים, ומתעלמת מזה לחלוטין, כאילו זה לא קיים.
יוני.
כן.
ברגע שאתה אומר לי, שלפעמים הילדה עומדת מול העולם המבוגרים, אמא, אבא, סבתא, פותחת את הרגליים ומשתינה, מבחינתי זה כבר נכנס למקום אחר, ולא רק למקום של הקניית הרגל. הילדה הזאת, בשפה פשוטה, משתינה עליכם. הילדה הזאת עומדת ואומרת, דרך השתן שלה, אומרת דבר מאוד ברור, אני עושה מה שאני רוצה, אף אחד בעולם הזה לא קובע עליי.
חשוב לי רק לדייק את הזמנים, כאילו, היא עושה את זה בערך אחת לשבוע או פעמיים בשבוע גג. כאילו, אם, אני לא יודע אם זה חשוב, כי עדיין עושה את זה, אבל בערך התדירות זה משהו כזה.
יש פה משהו מאוד עוצמתי, ואני אגיד לך מה עכשיו לי חסר. לי חסר, היא הבת היחידה.
לא, לא, יש לה עוד אחות.
תינוקת?
בת שנה ושמונה. שנה וחצי, פלוס מינוס, משהו כזה.
לי חסר להיכנס אליכם הביתה ולצפות. מאוד חסר לי. מאוד חסר לי. עכשיו, אני אגיד לך משהו, זה לא שאני אומרת שזה אצלך. אני נותנת לך את זה רק כדוגמאות מתוך הניסיון העשיר שלי.
כן.
יש מצבים כאלה שגיליתי, שהבית כל כך נקי, כמו בית מרקחת, שהילד עושה שם איזשהו סוג של מה שנקרא לו דווקא. או יש מקרים שגיליתי שכל כך אוסרים משהו על הילד, שמרוב שהוא מרגיש חנוק במשהו הזה, זה היה בבית, זה היה טלוויזיה, באחד הבתים, שהוא כל כך רצה משהו וכל כך אסרו עליו בתוקפנות משהו, שהוא השתין על האמא.
כן.
ברגע שהיא שחררה שם, הוא הלך לשירותים. זאת אומרת, יש פה עוד משהו, דברים בגו, אולי זה התינוקת, אולי זה כן, אולי זה לא. אני אגיד לך מה מתחשק לי, אתה לא מתאמין.
לא.
מתחשק לי לבוא לילדה ולהגיד לה, תקשיבי, חכמה של אבא. אנחנו מבינים שאת לא רוצה לשתף איתנו פעולה, אלה המילים, ושאת לא רוצה לעשות פיפי וקקי בשירותים. האמת, די, לא בא לנו להחליף כל הזמן בגדים, ולא בא לנו שהספה תהיה רטובה, ולא בא לנו שתעשי פיפי אצל סבא וסבתא לשטיח. יאללה, מחזירים לחיתול. נגמור עניין, מה קרה? מחזירים חיתול. כשתגדלי, תהי בת 3, תהי בת 4, אולי תהי בת 5, תרצי כבר בלי חיתול, תגידי לנו. או אפילו אל תגידי, תורידי אותו וגמרנו. ותעשי בשירותים. אבל כל הילדים בעולם, כל הילדים בעולם הם או עם חיתולים, ועושים את הפיפי והקקה שלהם בחיתול, או הם בלי חיתולים ועושים את הפיפי והקקה שלהם בשירותים. עכשיו, את לא רוצה לעשות בשירותים, בסדר, אז את לא רוצה. אז יאללה, בחיתול. ממש ממש מתחשק לי לעשות את זה ולהחזיר את הכל אחורנית.
העניין זה עם הגן לצורך העניין, כי למיטב ידיעתי צריכה להגיע גמולה.
אז אני כבר יודעת היום שתראה, היא הולכת להיכנס לגן, היא תהיה בת 2 ו-10, אפילו עוד לא בת 3. אני יודעת היום שהגננות היום יודעות...
באוקטובר היא בת 3, כן.
כן, ואם זה סוף אוקטובר, אז זה חודשיים מלאים, כל ספטמבר וכל אוקטובר, ברור. היום הגננות יודעות טוב מאוד, גם הגננות בגן עירוני יודעות שהן מחליפות. הן יודעות את זה, הן אכלו אותה. ברגע שבממשלה החליטו לפני כמה שנים שמכניסים ילדים בגיל 3 לגן עירייה, זו הייתה טעות איומה, נשברו ללחץ של הורים, אבל הכניסו ילדים למסגרות לא מתאימות. ילדים שם נרדמים ב-2, נופל להם הראש על הצלחת של האוכל. ילדים בגיל הזה עוד צריכים לישון צהריים, גן עירייה לא ישנים צהריים. כל מיני דברים, או הנושא הזה של גמילות באמת. הצוות לא ערוך, ואז מפעילים לחץ על הילדים. אני ממש מתחשק לי לעשות רפרש לכל הדבר הזה. ונגיד אתם אומרים, יאללה, אני הולך איתך. כי תקשיב, יש פה מלחמה שהיא מנצחת בה. יש פה מלחמת חורמה, יוני.
כן.
אתה מבין את זה?
אני כן אתן לך אולי רקע על הבית, כאילו בכללי, אין לנו שום בעיית ניקיון, ובספה פתחנו, נגיד הספה היא מחוברת למזרן זוגי גדול, ועל המזרן שמנו אוהל, ואז אנחנו כל יום משחקים ביחד באוהל, ולא אכפת לנו מי עושה שם פיפי קקי, כי הוא עמיד למים, כאילו. ואז כאילו מבחינה הזאת אנחנו לגמרי חופשים ולא מהירים לה, והיא גם לא עולה על הספה, כי האוהל מסתיר את הטלוויזיה, נגיד אם אנחנו עושים מוסרת או משהו. כאילו, בנינו את זה בצורה שבה לא נצטרך להתאמת בנושא הזה,
תראה, תראה, אני אגיד לך משהו מאוד כללי, מאוד שטחי, ואתם כולכם ששומעים אותי, שטחי וכללי. ילדים מתנהגים באופנים כאלה, כל כך, כל כך, לא משתפים פעולה עם ההורים. בקיצוניות, אני אומרת שוב, באופן שטחי מאוד, או בגלל שיש יותר מדי גבולות, וההתנהגות שלהם זה המקום היחיד שבו הילד מראה שליטה על עצמו, אני נגד הגבולות של אבא, פה ההורה לא יכול להגביל אותי, או בגלל שאין מספיק גבולות, והילד המסוים הזה צריך מסגרת, צריך גבולות, ואין מי ששם אותו בתוך מסגרת וגבולות. ואז הוא פרוץ, ואז הוא גם עושה בזה שימוש. אי אפשר לדעת, או שזה גם לא זה ולא זה, וזה נולדה תינוקת, וזה עשינו משהו לא טוב, וזה ילדה עם טמפרמנט מאוד חזק, שחשה אותנו. יש פה מלחמה, יוני, יש לכם תינוקת שמגיל 2.5 נלחמת בכם ומנצחת.
כן.
לכן, יכול להיות שהרעיון הוא, יאללה, אני לא במלחמה הזאת יותר.
העניין שזה לא יהיה אכפת לה בכלל, היא ממש לא מעניין אותה אם זה...
מעולה, אני רוצה שלא יהיה אכפת לה, אני רוצה שזה יפסיק להיות אישו, אני רוצה לחיות חיים נורמליים במשפחה נורמלית. אז יש לי ילדה עם חיתול, מחרבנת בחיתול, אני מחליפה אותו.
ולכמה זמן נגיד היית?
לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא יודעת.
יש פרק זמן שאומרים, אוקיי, מתי אני... איזה סימנים מעידים אני יכול לראות על הילדה?
לא,
הילדה. אולי הפעם להתחיל שוב.
שי, יוני, במקרה הזה זה לא זה, הילדה שתקבע. היא לבד, היא לבד תוריד את החיתול.
הבנתי אותך.
זאת הילדה שלך. היא תחליט לבד מתי מתאים לה. היא בספטמבר תלך לגן, היא תהיה עם חיתול, אולי יחליפו לה, אולי לא יחליפו לה, אולי תצטרכו לבוא להחליף, אבל לא לקחת אותה הביתה ולהשאיר אותה. לא יודעת. זה לא רעיון כל כך טוב. אבל אני חושבת שקצת אחרי החגים היא לבד תוריד חיתול. יהיו שם ילדים אחרים, היא תראה את כולם רצים, זה יהיה אחרת. זה יהיה אחרת, זה מסגרת אחרת, תנו לה להסתגל, יש 3 שבועות עד החגים, אחר כך יש חודש שהוא אינאוט, אינאוט, אחר כך יש דמי יום כיפור, עד אחרי סוכות, יש עוד פעם שבועיים חופש. כך ש... אבל מאוקטובר כזה, יהיה השגרה הרגיל, קמים בבוקר, מחליפים חיתול, לא מדברים על שום דבר, לא הולכים לגן, אין, זה לא דיון, זה לא דיבור. תחשבו על...
אבל לא היית ממליצה לעשות משהו כוחני קצת יותר, נכון? כי הייתה לנו תקופה שכן עשינו משהו כוחני, והוא עבד חלקית, אבל הוא לא עבד בסוף, כמובן. אחרת לא הייתי מדבר איתה. זאת אומרת, היא לא יכולה לגעת בשום דבר בבית, רק להיות רק על הרצפה, עד שהיא מחליפה מכנסיים לבד.
אהה.
ואז כאילו זה עבד חלקית, כי היא ראתה שלא מסכימים לשחק, לא מסכימים לעלות על הספה, לא מסכימים לשום דבר, היא יכולה להיות רק על הרצפה.
אוקיי, ואז למה זה הפסיק לעבוד?
זה הפסיק לעבוד כי כשהיא הבינה שהיא יכולה כאילו לעשות יותר בכוונה, עשתנו גם לעלות על המזרן או כאלה, וכל פעם היינו אומרים לה שהיא לרדת בבקשה מהמזרן, אז היא פתאום נפל לאסימון באיזשהו שלב שזה תשומת לב שהיא גם רוצה אותה.
זה יותר מתשומת לב, זה יותר מתשומת לב, זה גבולות, הילדה שולטת, זה שליטה. הילדה, ובגלל זה אני לא אמרתי סתם, היא במלחמה, הילדה רוצה להראות לכם שהיא זו שקובעת. זאת ילדה חזקה מאוד, ולכן, אז רגע לפני, אם אתה מקבל את דעתי, כן או לא, רגע קודם, תיכנס לאתר של דוקטור ברוך קושניר.
אוקיי.
הוא פסיכולוג שכבר לפני איזה 20 שנה החליט שהוא מתמחה, כי הוא גילה שיש המון בעיות גמילה. פעם לא היו בעיות גמילה. פעם לא היו. הורדנו חיתול אחרי או יומיים או שבועיים, הילדים היו גמולים. היום זה סיפור אלף לילה ולילה. והוא קורא לעצמו מומחה בעולם התחתון, בפיפי וקקי, כן.
אוקיי.
תקרא, תראה אם אתה מתחבר, תראה אם זה נראה לך, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות ריפרש בכל הדבר הזה, להחזיר חיתול, לרדת מזה, forget it.
אנחנו נעשה...
ולתת לה להחליט.
אבל זה... דיברנו כבר עם 3 מדריכות הורים, והם כבר כולם...
אין, די, די, די. הגיעו,
ראו, ובאמת הרימו ידיים.
בואו נרד מהקרב הזה, יוני.
בסדר, כמו. אז ירדתי מהקרב.
אבל שב, תעשה את זה מתוכנן. ביי.
אני מבחינתי ירדתי מהקו הזה, עד שאת, כאילו, עד שכאילו הילדה אומרת לי, אני רוצה...
אני גם אקח את הטלפון שלך, נראה מה אפשר עוד לעשות. שבת שלום בינתיים. ביי, יוני, ביי. בבקשה, להתראות. חבר'ה, אתם שומעים את המוזיקה. אז אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות חדשות, אתם פה ואתם לא הולכים לאף מקום. כי אני אחזור אחרי החדשות של 11 לשעה השנייה. 103 FM, כאן מיכל דליות, ואני בשעה השנייה שלי היום איתכם, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב עידו טבת, אחיעד לוק ואופק קולר, ומשחרה על השידור סתיו קורנס. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. נמשיך, יש לנו פה עוד שעה עם כל מיני שיחות והדרכות, ויאללה, נקבל את שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי, מיכל יקירה, מה שלומך?
תודה רבה, בסדר.
אני ובעלי עוקבים אחרייך שנים, ונהנים כל כך מהערך שאת נותנת. תודה רבה. אז ככה מיכל, הבן שלי באוקטובר יהיה לו 9, ולפני כחודשיים וחצי, בזמן המלחמה, אני ובעלי נתקענו בחול. כמעט שבועיים.
בלי הילדים.
בלי הילדים, חגגנו 50, נסענו בלי הילדים, והילד ישן אצל הסבא והסבתא, וכל יום היה באמת טלפון של בכי וגעגועים, אפילו לא ידענו להגיד לו, מתי אנחנו חוזרים? כי לא ידענו.
בן כמה הוא היה?
8.5.
במלחמה.
8.10 חודשים. עכשיו, מאז, מיכל, הוא מתקשה להירדם לבד, הוא לא מוכן להירדם לבד. זה מלווה בבכי, עיניים נפוחות, חרדות, ששנייה עוזבים אותו רגע לקום לשירותים או לעשות איזה משהו, הוא ישר קופץ ונלחץ ו... ברמה כזאת שאפילו לחזור לישון אצל הסבא וסבתא איתם, ביחד איתם, ולא לבד, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לישון עם אף אחד, רק איתי ועם בעלי. וזה בכי, וזה פחדים, ואנחנו פשוט לא יודעים איך לעזור לו. זה ילד שתמיד היה נרדם לבד, בחיים לא היה צריך להרדימו אותו.
תראי, היום הוא כבר בן 10.5, נכון?
לא, אוקטובר יהיה לו 10.
מה?
באוקטובר יהיה לו 10.
כן.
סליחה, באוקטובר יהיה לו 9.
אז במלחמה הוא היה בן 6, אז במלחמה הוא היה...
זה עכשיו עם כלבי, לא בשביל אוקטובר, זה ממש בזמן שהייתה את התקיפה איראן.
באיראן.
כן, עם כלבי, זה ממש האחרונה.
עם כלבי, כל השמות המצחיקים האלה. איראן, 7 באוקטובר, איראן זה איראן. מתי זה היה באיראן?
ביוני, אני חושבת, זה לפני חודשיים וחצי.
כנראה, זה קטע. הבנתי, ממוש, אוי, אוי, אוי. אוקיי, אז רגע, היום הוא בן?
באוקטובר יהיה לו 9.
אוקיי, היום בן 8 ו-10 חודשים, כן, הבנתי.
נכון.
תראי, כשילד כל כך פוחד, קודם כל היו לו את כל הסיבות בעולם לפחד. זה גם מלחמה, זה גם נורא מפחיד, זה גם עמד, זה גם לרוץ, זה גם סבא וסבתא שאולי גם באיזשהו אופן הכי טבעי בעולם יפגינו חרדות. אני לא יודעת אם יש להם עמד או שירדו למקלט. ובמקלט יש מלא אנשים שהם מתנהגים בכל מיני אופנים, נורא מלחיץ. וגם אמא ואבא אינם, הוא בן יחיד?
לא, יש לו עוד אחות גדולה.
והיא הייתה איתו?
היא הייתה איתו, ההורים שלי מחבקים ואוהבים, ונותנים ביטחון, אבל אני לא יודעת מה קרה.
מה שקרה זה שהילד עבר מלחמה, והוא קיבל את זה מאוד מאוד קשה, וקשה לו. תראי, בגישה שלי, כשילד כל כך פוחד וכל כך קשה לו, והוא לא מצליח להירדם לבד, וכל פעם שאני עוזבת את החדר, הוא יורד והוא בוכה והוא זה, למה אני יוצאת מהחדר? אם מה שיכול להקים, כל מה שאני רוצה, זה לא להרגיל אותו כרגע לישון לבד, אני רוצה קודם כל להקנות לו שקט. כי כל זמן שאין לו שקט, והוא לא מרגיש בטוח, הוא ימשיך לקום ולרדת מהמיטה. עכשיו, ברור שאני רוצה שברגע מסוים די מספיק, הוא כבר גדול, עבר, הכל בסדר. אבל המוח לא עובד ככה, הנפש לא עובדת ככה. הקוגניציה זה הכל בסדר, יהיה בסדר, השמדנו את איראן. אבל מה שמטפל אותו זה לא הקוגניציה, זה הנשמה. זה הרגש, והוא פוחד, ובכלל הלילה הוא מקום נורא מפחיד. באמת, הלילה, הלילה זה, כמו שאמרתי מקודם, בשעה הקודמת, כל המפלצות הרי יוצאות בלילה, כל הפחדים עולים בלילה.
כן.
זה הפרידה מהחיים למוות, מהאור לחושך, מהביחד ללבד, מהרעש לשקט, קשה.
נכון,
עכשיו,
נכון, אבל...
כן.
זה ילד שבחיים לא היה צריך שירדימו אותו.
אבל הילד הזה עבר מלחמה. הילד הזה קרה לו משהו. זה כמו שלמשל, לא יודעת מה, זה כמו ילד, את יודעת מה, דווקא כן, זה דוגמה שאני אוהבת, זה כמו ילד שידע לרוץ ובעט מצוין בכדור ושיחק נהדר, עכשיו הוא שבר את הרגל והוא עם גבס. עכשיו מסתובב הילד עם גבס, ואני אומרת, אבל איך הוא לא בועט בכדור? לפני חודש הוא בעט בכדור נהדר, למה הוא לא מצליח? לבן שלך יש עכשיו גבס.
הוא בטראומה.
יש לו גבס על הלב. לכן אני, עכשיו, אני עוד לא יודעת ולא מספיק בעומק, האם כבר זה, חלק מזה הופך גם להיות התנהגותי. למשוך אתכם, לדבר איתכם, להתעסק בזה, מדברים על זה, משכנעים אותו, אני לא יודעת, אולי לא.
הוא רוצה לישון, הוא רוצה את השקט שלו להירדם.
אני אומרת לבוא ולהגיד לו ככה, ותקשיבו, רק הוא לא בן 8 ו-10, מה, הוא גמר כיתה ב' או ג' עכשיו?
הוא עולה עכשיו לדלת.
הוא עולה לדלת, כן. אז נכון, הוא צעיר. לבוא ולהגיד לו, תקשיב ילד שלי, שמעתי. איזושהי שיחה, או אבא ואני חשבנו, מה שבא לך, אוקיי? מה שמתאים לכם יותר להגיד. ותמיד בערב, לא, ואתה מתקשה להירדם, ואנחנו מבינים את זה. לכן, מכיוון שאנחנו רוצים להקל עליך, ממוש, ולהקנות לך תחושה של ביטחון, מהיום כשאתה הולך לישון, הנה, הכנסנו את הקורסה הזו לחדר, אבא ואני יושבים שם, כבר אני גם מנמנם בינתיים, אני גם מנוח קצת, אני אתכנן לעצמי את הימים הקרובים, ואנחנו יושבים שם, בתנאים שלי אבל. לא מדברים, לא עונים, לא קמים, לא כלום, כלום, כלום.
לא, מדהים, מדהים בקטע הזה.
לא, רק שם בשביל להקנות לך תחושת ביטחון. כשתישן מאוד כבד, מאוד יציב, אנחנו נצא. ואני אומרת לך, שבי, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אפרופו לשבת בחדר של הילדים.
כן.
אני באופן אישי לא רואה שום בעיה לשבת בחדר של הילדים, גם אם הם בני 10, 11, 12, 13, אני יושבת שם 10 דקות, וזה מקנה להם תחושת ביטחון, והם מסתכלים עליי, ורגע לפני שהם נכנסים לא, למצב המדיטטיבי הזה של...
לא, נכרה, להכירה, לפעמים לוקח לו מגן הפחדים, מאז לפחות שעתיים להירדם.
אשבי שם שעתיים ותרדמי, אבל אני אגיד לך למה, לוקח לו, כי הוא יוצא נכנס, יוצא נכנס, יוצא נכנס. מבינה? כבר יש לו רגע שקט, קופצים לו החלומות, או משהו מפריע לו. אני חושבת, כי כרגע הוא יושב, עולים לו החלומות, תראי, זה יעלה לו גם כשתשבי בחדר, אבל זה עולה לו והוא לבד, אז הוא מחפש אתכם, או הוא קורא לכם. מבינה? זה אני חושבת, כי אני רוצה להקנות לו שקט. אני קודם כל רוצה להקנות לו שקט, ואת התחושה הזאת של אתה בטוח. מה שהיה לפני כן מת, הילד עבר מלחמה, אין, לא דומה.
אז לתת לו את הזמן כמה שהוא צריך?
אני לא, הייתי עושה את זה אחרת. זה לא לתת לו את הזמן כמה שהוא צריך, כי אני לא יודעת מה. אני מקנה לו, לי אני אומרת בליבי, אני רוצה להקנות לו בחזרה תחושת ביטחון, כדי להירדם טוב, וכרגע מי שמקנה לו תחושת ביטחון בלילה זה אני, או אבא שלו, אז אבא שלו ואני מהיום יושבים בחדר, מאפשרים לו לראות אותנו, אנחנו עוגן, הוא השכב, יעלו לו מחשבות רעות, הוא יסתכל עליכם, מבינה, הוא לא צריך לרדת מהמיטה, הוא לא צריך לקרוא לך, הוא לא צריך לייצר בכי, הוא פותח את העיניים, הוא רואה אותך, הוא מאפשר לעצמו להירגע בחזרה. זה מה שהנוכחות שלכם שם תעשה, הוא לא יצטרך לבדוק, הוא לא יצטרך לקרוא לעוגן שלו, העוגן שם. ייקח לו שעה, זה מה שאני הייתי עושה, זה מה שאני הייתי עושה, דיבר איתי איזה סבא לפני שעה, זה בדיוק המקום של החמלה, זה ילד שעבר מלחמה, עם הורים שאינם, עם לחץ ופחד, עם איראנים שיורדים, עם אולי מדי פעם חדשות על בתים שנהרסים, וילדים שנשארו לבד, ואולי פה ושם גם שמעו על אנשים מתים, נורא והיום. נורא והיום, וכל אחד לוקח את זה למקום אחר, והוא, זה לא מאפשר לו להירדם, זה קופץ לו בראש כל הזמן. אז אני רוצה להקל עליו, לאפשר לו להירדם. ואם אני, זה האקס פקטור, אני זו שמקנה לו את הביטחון, אז אני אהיה שם. הוא רק בן 8.5, 9 עוד מעט, אז אני אהיה שם. מבינה? כן.
אנחנו בסדר, אנחנו מבינים אותו, אנחנו לא רוצים שיגיע למצבים קיצוניים של בכי וחרדות. הוא גם משתף אותנו לגבי החרדות. אנחנו שם בשבילו, אבל האם זה לגיטימי?
תראי, אני חושבת שכן.
עוד משהו לעשות לי ולבעלי כדי להקל עליו?
כן, כן. לראות איפה אתם לא מתמסרים לזה. כי כשאת אומרת, הוא משתף אותנו בחרדות שלו, אני רוצה שתשימו לב, האם העיסוק בחרדות שלו, או הסיפורים שלו על הפחדים והחרדות שלו, נותנים לו איזשהו מעמד של ילד מיוחד, ושכולם מאוד קשובים אליו. ומאוד מתחשבים בו. האם מבלי משים, כי זה ילד, זה טבעי, האם מבלי משים הוא, הוא משתמש בזה, הוא משתמש בנושא הזה, ברעיון הזה, בפחדים הזה, במחשבות האלה, האם הוא משתמש בזה כדי להסיק אתכם? לדבר על זה, להתחשב בו, אולי מדי פעם לוותר, לשים לב, להניח רגע את אחותו, לגשת אליו, ושוב לשבת על קצה המיטה, ושוב לדבר על זה, ושוב לשוחח על זה. לשים לב, האם הדבר הזה, הפחדים שלו?
אני לא חושבת.
אוקיי.
כי אנחנו באמת צריכים לחקור אותו כדי להבין מאיפה זה נובע. אחרת הוא רק בוכה מפחדים.
תראי, מאיפה זה נובע בחיים את לא תדעי, אנחנו תמיד ננחש.
כן.
אנחנו תמיד ננחש, גם כשיושבים בגיל 40 אצל פסיכולוג ומספרים על הילדות, והוא אומר, זה בגלל הקשר שלך עם אמא שלך, זה סוג של ניחוש שיושב על גישה, זה תלוי אם הוא פרוידיאני, אדלריאני, יונגיאני, או לא יודעת מה, או כל אחד אחר, אוקיי? ותלוי אפילו גם בדת שלו לפעמים, בדתות. בסיכומו של דבר יש לנו איזושהי אג'נדה ותבניות מחשבה, ואז אנחנו אומרים, זה מזה. בחיים את לא תדעי, מה קורה במוחו ובליבו של ילד בן 8.5, שההורים שלו נעלמו מחייו, יש מלחמה והם תקועים, והוא מפחד שהוא בחיים לא יראה אותם יותר. נורא והיום. עכשיו, מבחינתי, זה מספיק לגיטימיות לפחדים וללא רצות לישון בלילה. אני לא צריכה לחקור את זה יותר לעומק. מה אני צריכה להתחיל ללכת לקחת הילד לפסיכואנליזה עכשיו? אני צריכה לאהוב אותו, להיות שם, לראות מתי אני מתמסרת לקושי שלו ומקלה עליו, כמו יושבת שם כדי שהוא יוכל להירדם, שלא יצריך לצאת מהמיטה או לקרוא לי, ומתי אני אומרת לו, הבנתי מתוקי, אבל זה לא הזמן לשוחח על זה עכשיו. בוא, נעשה דברים אחרים.
מיכל, כמה זמן זה לגיטימי לתת לו שנה?
אני לא יודעת, לדעתי.
או שבאמת ללכת לטיפול מקצועי שהוא מעבר? כמה זמן זה נכון?
לי יש אמונה מאוד גדולה, במיוחד גם במצבים כאלה, שהפסיכולוגים של הילדים זה ההורים שלהם. ולכן לפעמים הדרכה מאוד נכונה ומותאמת להורים ולילד עושה את העבודה. אם הוא פוחד לישון בלילה, ואני יושבת שם, ועם הזמן זה ירגיע אותו. ובהתחלה ייקח לו שעה להירדם, ולמחרת ייקח לו 40 דקות להירדם, ורק אחרי שבוע ייקח לו 12 דקות להירדם, עכשיו את נשארת שם מבחינתי שנה. שבי, תנסחי בו ביטחון, והוא נרדם. זה הסיפור. וארבעה חודשים אחרי זה, אולי הוא יסכים לנסוע על סבתא. מציעים לו, הוא אומר שהוא לא רוצה, הוא אומר לו, בסדר. שולחים רק את אחותו. לא, לא, לא מתעכבים על זה. לא מתעכבים על זה. זה הכל יבוא מתוכו לבד, אם אני לא עושה מזה עניין. אם אני לא עושה מזה עניין. ולא רק זה, אם אומרים לו, לך לסבא וסבתא, והוא לא רוצה ואחותו הולכת, אז שיעשו לאחותו כזה כיף חיים, שהיא תבוא ותספר לו, והוא בבית, להגיד לו, מאמי, אתה בבית, בכיף ובאהבה, אבל אבא ואני לא עושים פה איזשהו אירוע מסוים, כי זה אמור להיות השבת של סבא וסבתא. אז הוא יסתובב בבית, ואתם תהיו ותדברו איתו, והוא יראה איתכם טלוויזיה ודברים כאלה, אבל אני רוצה שהיא תחזור ותספר איזה כיף היה לה. זאת אומרת, דברים קטנים כאלה שהם חלק מהחיים, כי הילד צריך לרצות, ואנחנו מאמינות שהוא מפחד. פחד זה משהו שאפשר להתגבר עליו. זה לא לא לפחד, אלא זה להעז. זאת אומרת, אם אני מקנה לו שקט בשינה, בשלב מסוים הוא כבר לא יצטרך אותי, אבל עד אז אני אשב שם. יש לי ילד בן 9. מה הקטע שלי? בלב הכי עכשיו הוא מעסיק אותי שעה, יוצא, יורד, עולה, אני בא, אני מדברת, אני נכנסת, הוא יוצא, הוא יורד, הוא בוכה, אני מרגיעה, אני מה... למה? למה כל הסיפור הזה? אני יושבת שם.
יושב שם.
כן! זה מה שהוא צריך, הוא צריך שאני אעניק לו שקט וביטחון, זה מה שיהיה. לא מדברת, לא... עכשיו, ובמקומות האחרים, כן תשימי לב, אם זה לא הופך להיות סליחה על זה שאני קוראת את זה כלי משחק, אבל כאילו אין לי מילה אחרת, אם זה לא הופך להיות כלי לעיסוק יתר, דיבור יתר, בניית מיוחדות סביב העניין הזה.
לא, מיכל.
לא, אז לא, אז
יופי. להפך, הוא ישן, הוא רק רוצה לישון.
לא, לא, אני מדברת, אני התייחסתי לזה שמדברים על זה, לא, כי את אמרת, הוא משתף אותנו בפחדים שלו.
הוא משתף רק כשאנחנו שואלים, הוא גם די מתבייש בזה. אז
גם אל תשאלו, אין מה לעשות מזה. נקודת המוצא היא שיש לי ילד שעבר מלחמה, עם פחדים איומים, הילד שלי פוחד, כל התפקיד שלי עכשיו זה להרגיע אותו. ולהרגיע אותו זה לא לדבר על הדבר הזה. זה להתחיל לייצר תנאים. אני, אמא, מתחילה לייצר תנאים. מקומות מסוימים שבהם אני דוחקת בו, מקומות אחרים שבהם אני שם, כדי לייצר לו שקט נפשי. זה מה שאני חושבת, יקירה.
תודה רבה, רבה.
בבקשה, בבקשה.
עזרת לי ממש.
כל טוב, שבת שלום, בבקשה. היי, זה חמודה, קוראת לי גם מיכל, שאני מרגישה עם זה נהדר, כן, זכיתי, מה אני אגיד לכם? ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
בוקר טוב לך, מיכל, אני קצת מתרגשת לדבר איתך.
בוקר טוב.
מה שקורה, יש לי כמה, אני לא יעלה לך, יש לי שלוש נכדים. עכשיו, מה שקורה עם הנכדה הקטנה, זה ממש אני לא רוצה הרבה זמן להקדיש, יותר אני רוצה שתקדיש לי על הנכדה הגדולה. הנכדה הגדולה, הילדה לא חיסנה אותה, הבת שלי לא חיסנה אותה.
בת כמה היא היום?
היא היום בת 3.5.
היא גדולה, אבל היא ילדונת, היא תינוקת, כן.
אבל היא לא חיסנה אותה בשום חיסון. עכשיו יש את הנושא של הפוליו ושל החצבת, ואני מתה מזה. זאת אומרת, אמרתי לה, אם יקרה חס וחלילה משהו לילדה, איך את לוקחת אחריות? היא והבעל שלה לא רוצים לחסן, לא מאמינים בחיסונים.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש מצבים בחיים שבהם אנחנו מרגישות חוסר אונים. את לא יכולה לגרום להם לחסן את הילדה. עכשיו, יותר מזה, כל הרציונל שאת אומרת להם, הם יודעים, הם כבר חשבו על זה. ההתנגדות שלהם, לא חשוב אם היא מגיעה מבורות או ממאמרים שכבר פג תוקפם.
לא, ילדת VIF, ילדת הפריה, את מבינה? זה ממור שהיא מאוד חשופה לחיסורים, והם קראו.
אוקיי.
היום ונורא, אני מרגישה עם זה היום ונורא.
תראי, אני נורא מבינה אותך, וזה מפחיד ברמות, וזה באמת מסוכן, כמו שאת אומרת, אבל אלה ההורים... אל תקלקלי את היחסים שלך עם הדבר הזה, כי הם דבקים מאוד במה שהם עושים. אם מישהו יכול לשנות את דעתם, זה מישהו אחר, חיצוני, קיצוני, בוא נגיד איזשהו רופא, או איזשהו משהו. את לא תצליחי, תשחררי למרות הדאגה שלך. תקשיבי, אנחנו נורא דואגים לנכדים, מאוד דואגים לנכדים, ואנחנו רואים את הילדים והילדות שלנו, עושים דברים שבינינו הם טעות. וידינו קצרה מלעשות שינוי, כי זה הילדים שלהם. כל מה שתגידי להם, הם כבר יודעים, הם כבר שמעו.
טוב, מיכל, על זה אני לא רוצה להתעכב, כי באמת אני פעלתי גם לא נכון עם איתה, לא דיברתי את התקופה, אבל אז בי, הבעיה היותר רצינית שלי עם ילדה בת 10.5, שאני כבר לפני שנתיים זיתי בעיה, אז הילדה יש לה עצבים פנימיים, שזה לא ניתן אפילו לתאר אותם. יש לה היא לא משיגה משהו, זה מתחיל בהתפרצויות, התפרצויות של זעם, התפרצויות של עצבים. אני דיברתי עם הבת שהקחיא אותה לטיפול, לקחה אותה עכשיו ב4 חודשים האחרונים לטיפול. עכשיו היא בטיפול, היא אומרת שבטיפול פסיכולוגי, ועכשיו היא בטיפול הורים, יחד עם הפסיכולוגית ויחד עם הילדה. מה שקרה בחודש האחרון שהם יצאו לחופשה, אנחנו לא יודעים מה קרה. אולי ראתה, וילדה רזה, והמשפחה רזה, ואנחנו רזים, היא כנראה ראתה משהו בטיק טוק ששינה לה את כל המחשבה במוח. היא פתאום מחליטה, היא כל כך אהבה את הגלידות של גולדה, והיא הייתה באה אליי אחרי הבית ספר, וסבתא מה יכלתי לאכול, והייתי מכינה לה מה שהיא רוצה, והייתה מבקשת תוספת. היום אין מצב. בבוקר היא לוקחת לעצמה, היא עושה לעצמה את האוכל, היא מחליטה על תפריט. עכשיו, זה לא שהיא לא אוכלת, היא החליטה שהיא רוצה לאכול בריא. עכשיו אנחנו רואים שהיא מרזה. חודש אחד אנחנו רואים שהילדה ירדה במשקל. גם מהירים לנו על זה שהילדה, מהירים גם לה. אבל היא בשלה, אני אוכלת סבתא, היא באה, היא עושה לה טוסטי מקמח קוסמין, ואחרי זה היא עושה חזה אוף עם אורז, ובערב עוד איזה ירקות, והיא לא מוכנה להכניס לו שומנים, ולא מוכנה להכניס שום דבר אחר, מה שהיא מחליטה. הם בטיפול. עכשיו, אני אגיד לך משהו, שהבת שלי הייתה באה למורה בבית ספר, ואומרת לה, לילדה, הייתה אומרת על מה נדבר, זה ילדה חברותית, ילדה מקסימה, אנחנו לא רואים מצבים, לא רואים שום דבר.
זה רק בבית.
זה רק בבית. זה לא בסביבה החיצונית, זה רק בבית. עכשיו, מה שקורה, שהכי מטריד אותי, שהייתי איתה בחוץ, היה מצב שאני ובעלי, הוא עבר ניתוח, ואז לא משנה, היינו צריכים להיות בחוץ, והיא הייתה איתי באוטו, ואז איזה 7 שעות לא היינו בבית. אמרתי לה, לא רוצה לגעת בת שם שלה, אבל אמרתי לה, תקשיבי, בוא נקנה לך מה שאת אוהבת. אני אקנה לך אמבורגר, אני אקנה לך פיצה, אני אקנה לך מה שאת רוצה. לא, סבתא, אני אוכל בבית, אנחנו נגיע הבית, אבל את מתה מרעב. ואז, ובקיצור, בחוץ היא לא שולטת על המצב, היא שולטת, ואז מה שקורה, אז היא נמצאת עכשיו בחופש הרבה בבית, היא לא רוצה להיפגש עם חברות, היא כל הזמן מתעסקת עם האוכל. אנחנו, את יודעת, אני ממש מרגישה חסרת אושיה לדעת איך מטפלים, בכמה שאנחנו מנסים לדבר איתה, ואצל הפסיכולוגית שהם נמצאים בטיפול, הם היו השבוע, היא מבטיחה שהיא תוכל את זה ואיתו. הבעיה היא, הקוטית, שב-15 לחודש, עכשיו הבת שהיא צריכה לנסוע איתה לחול. כל המשפחה צריכה לנסוע לחול. היא אומרת לי, אמא, אני לא יודעת מה יהיה איתה. גם הבוקר שדיברתי, משהו לא הסתדר לבטוס, ישר צעקות, צרחות, דברים שילדה בת 10.5, אנחנו ממש לא יודעים איך להתמודד, ולאן להפנות אותה, איך מפנים, אנחנו פוחדים שהיא מפתחת הפרעות אכילה.
היא מפתחת יותר מזה, היא מפתחת בעיות נפשיות גם. וכבר התחילה עם זה קודם.
כן, בעיות נפשיות.
ברור. קולה, ברגע שאמרת, העצבים שלה, עכשיו זה בא לידי ביטוי, כי היא באמת ראתה משהו בקטע של בריאות, אבל כבר לפני כן, היא הייתה צורחת, מאיימת על ההורים שלה, נכון?
לא מאיימת, היא לא מאיימת, היא מתחילה לקלל, היא מתחילה לצרוח כמו מטורפת.
ויש כאילו... דברים שהיא מרשה שיגעו בהם, והיא לא מרשה שיגעו בהם, יש דברים שהם שלה, והיא כן והיא לא, כל מיני דברים כאלה?
כן, יש את הנושא של אובססיות של הדברים שלה, שלא הגעו לה, שכן, אם אח שלה נוגע לה, אז זה מתחיל צרחות, זה מתחיל מכות, זה מתחיל שמה ויכוחים עד השמיים.
תראי.
יש לה אח שהוא יותר קטן ממנה,
סבתא לתקשיבי. אני כאן כרגע לא אוכל לעזור לך, אבל אני כן רוצה להגיד לך כמה דברים, ולכם ההורים שמקשיבים. אני נתקלת בזה יותר ויותר. יותר ויותר. זאת התוצאה בדרך כלל של מה שאני קוראת לו הורים טובים מדי. ומילת הקסמים פה זה המילה מדי. ילדים הם ילדים הם ילדים, וילדים הם עם טמפרמנט מאוד מסוים. ובמצבים מסוימים, כשילדים בני 3, 4, 5, אנחנו, וזה כל ההדרכות שלי פה בכל השנים האחרונות, וגם היום בשעה הראשונה וגם עד עכשיו. בסיכומו של דבר, ילדים צריכים להבין, מגיל מאוד קטן, מה התוצאה של ההתנהגויות שלו. כשאני מתנהג ככה, מה התוצאה של זה? לוקחים אותי. כשאני מתנהג ככה, מה התוצאה של זה? לא נותנים לי. כשאני מתנהג ככה, מה התוצאה של זה? מפנקים את אחותי. כשאני מתנהג ככה, מה התוצאה של זה? לוקחים לי מהיד, כי לא מסכימים שזה יהיה לי ביד. זאת אומרת, זה איזשהו מקום של הורה שסגור על עצמו, באיך דברים צריכים להיות? עושה
לא,
את זה
כמה... כאן אני קצת רוצה לחלוק עליך, הבת שלי גננת ומתעסקת עם כל הדברים האלה, היא גננת, והיא מבינה את הדברים, כאילו, הרבה פעמים שדיברתי איתה, היא אומרת לי, אמא, אני יודעת לזהות מתי יש לי עם אוטיזם,
אני לא מדברת על אוטיזם בכלל, אני מדברת על בדרך כלל, שוב, אני מדברת פה עוד
כן,
פעם
כאן באופן. כן, כאן האמא, האמא אין לה הרבה זמן להקדיש, את צודקת, האמא אין לה הרבה זמן, כי היא עובדת קשה, והאבא עוד חוזר בערב, ומי שיוצא כאן,
סבתא, אני רוצה רגע להגיד לך, המדינה הזאת היא חיה, ואת בטח גדלת ככה, וגם אני, מאמא ואבא שלא היו בבית, ועבדו גם בשתי משרות, והילדים לא העזו ככה להתנהג.
אבל גדלנו בריא, אני גדלתי ברחובות, אני גדלתי עם ילדים.
אין איזה קשר לזה שאמא ואבא עובדים קשה. יש איזה קשר לזה שאמא ואבא עובדים קשה, ואז הם באים הביתה ומרגישים אשמים, ולא שמים גבולות כמו שצריך, ומפצים ומרצים ומרחמים. זאת הבעיה. לא זה שאמא ואבא עובדים קשה.
תראי, שאני ניסיתי לדבר, אתה אמרה, אמא, סבתא תביני, אני מרגישה שאמא אותי לא אוהבת, היא מרגישה, אוהבת את אח שלי הרבה יותר ממני.
מי אמרה את זה, הנכדה?
כן, הנכדה, אני תופסת את השיחות, היא באה אליי, שאלה את זה.
למה היא מרגישה? למה היא מרגישה? כי כל הזמן היא מייצרת מצבים שכל הזמן צורכים עליה, מתעצבנים ממנה ומתאכזבים ממנה. זה סיבה ומסובב.
היא יוצרת את המצב.
נכון, אבל מה תגידי לה, ילדה בת 10.5, איזה רמת מודעות יש לה כשהיא הייתה בת 8, 9, 10, כשהיא אמרה לך את זה? מה אני אבוא ונגיד לה, אבל את מייצרת את המצבים האלה? היא לא נמצאת שם. יש פה איזשהו טנגו הדדי בינה לבין ההורים שלה.
איך עוצרים את זה?
שמאפשר לה להמשיך להיות. הילדה הזאת צריכה מישהו תקיף מאוד.
יש לה אבא תקיף מאוד.
הילדה הזאת צריכה לדעת, ואומרים לה, תקשיבי טוב, עד הנסיעה יש עוד שבועיים.
לא, פחות, שבוע הבא הם נוסעים, שבוע הבא הם טסים.
טוב, אני לא רוצה לצאת, אני גם ככה מחשפה, אני לא רוצה לצאת מחשפה עוד יותר.
לא, תצאי, אני רוצה לדעת.
אני הייתי אומרת לה, תישארי עם סבתא, אני לא נוסעת איתך לחול, אני מפחדת. את לא תאכלי במסעדות.
אז היא מבטיחה, מבטיחה גם...
אבל היא לא תקיים את זה, נכון? אז די כבר עם השטות של ההורים. ילדים מבטיחים אבל לא מסוגלים לקיים.
לא תהיה לה ברירה, הם יהיו בחוץ כל הזמן.
אבל היא לא תאכל. יש לה בעיה, היא לא תאכל.
ולמה את מבטיחה את זה גם על בעיות נפשיות?
כי זאת בעיה נפשית. הדבר הזה של לאסור, היא תכף הולכת גם להרעיב את עצמה. המקום הזה של להיות מאוד סגורה, לא שומנים, לא זה, רק. היא ראתה משהו, היא שמעה משהו, היא הייתה בטיקטוק. ברור, אוקיי? אני לא יודעת אם כן אנורקסיה, לא אנורקסיה. יש לה איזשהו ככה,
זה מה שהיא יצאה לחופש, היא הייתה בבית ספר, הייתה בסדר, זה חודש ימים נמשך.
מה שהיא, אז היא קלטה והיא רוצה, גמרנו. את מבינה? אם אני הייתי אומרת לה, למשל, הייתי רואה את זה, והייתי אומרת לה, תקשיבי טוב, את אוכלת בריא זה סבבה, אבל אני לא יודעת, אני הייתי מייצרת משהו אחר, זה לא לרדיו. זה ממש לא לרדיו. אבל מאפשרים לה להמשיך לעשות את זה, בלי שיש איזה תוצאות. והילדה מרזה, ואם היא לא אוכלת שומנים, היא גם תהיה תכף חולה. וגם תכף היא תיפול, כי אין לה מספיק אנרגיה בגוף. אוקיי? עכשיו, זאת אומרת, לי עכשיו, התפקיד ההורי שלי עכשיו, זה להתחיל לאסור עליה דברים, ולהכריח אותה לדברים אחרים. והרי אפשר...
זה מה שהם מנסים לעשות, אבל זה מלווה בעצבים.
אז מה אם זה מלווה בעצבים? מתי אני מפחדת מילדה עצבנית? ילדה עצבנית, יחד איתה אני נכנסת לחדר, אני נשענת על הדלת.
וכך שאתה... מסבירה את זה שבבית ספר היא בסדר, היא מרשה לעצמה רק להתנהג ככה.
כי זה מול ההורים, זה קלאסי מול ההורים. כי ההורים, אמרתי לך, ההורים זה הפסיכולוגים של הילדים. זה מול ההורים. שמה היא מפגינה את ה... אני אעשה מה שאני רוצה. שמה היא מפגינה את ה... את הערך שלה, את הכוח שלה. ככה היא מתחילה, היא מצליחה להפעיל אותם. ואני אגיד לך את האמת, הקשבתי לך מאוד בשקט בהתחלה, ואני ממש חוששת. ממש חוששת.
את חוששת, אני כאן לא ישנה בלילה.
כי אני רואה לאן זה הולך, ואני לא מדברת רק על האוכל. אני רואה לאן זה הולך. אחר כך היא לא תרשה להיכנס אליה לחדר, היא לא תרשה להחליף לה את המצעים. אני רואה לאן זה הולך. אני מכירה את זה לצערי.
אז רגע, איך מטפלים בדבר כזה, מיכל? איך מטפלים בדבר כזה? מה אני ממליצה להורים? איך מטפלים?
לחפש פסיכולוגית שלא מפחדת ולא אומרת, אוי, אוי, בשיחה עם הילדה. לחפש פסיכולוגית או מישהו ש...
את יכולה לתת לי המלצות, לא בשידור על מישהי. אני מוכנה לשלם כל מחיר, אני נאכלת מזה.
אני תני לי לחשוב על זה, אני אקח את הטלפון שלך ונחזור לזה.
תודה רבה, מיכל, באמת, אני מקשיבה לתוכניות שלך, ואותו סיפור עם השלוש וחצי, גם עם זאת יש בעיה, לא רוצה להמשיך את הסידור, גם איתה, גם אין לה גבולות בשלוש וחצי.
עם מאותם הורים?
לא, הם תאומות מהבת השנייה, היא מרביצה לי, היא באה, פתאום אני מקבלת, אבל אני לא רוצה להמשיך
לסיפור. אז תקשיבי חביבתי, תקשיבי יקירה, קודם כל זה בסדר, נהיה בקשר, אבל אני רוצה רגע להגיד, אני מנצלת את זה כדי להגיד את זה להורים. הורים יקרים, תקשיבו.
אני שמעתי שיחה שדיברתי עם מישהו.
כן, אבל אני רוצה רגע להראות לכם רגע את ההסתכלות, את זה. ילדים הם ילדים הם ילדים, הם מתוקים, הם מדהימים.
גם עברו תקופות קשות.
הם גם סופר חכמים. וילדים מתנהגים כמו ילדים, לפעמים יורקים, לפעמים משתינים, לפעמים בוכים, לפעמים נשכבים על הרצפה, לפעמים זורקים דברים. ילדים הם ילדים הם ילדים. העניין הוא שברגע שהם עושים משהו שאני רוצה להכחיד, אני רוצה ללמד אותם לא לעשות את זה יותר. אני יכולה ללמד אותם לא על ידי שיחות, ולא על ידי אנשים. אני אלמד אותם על ידי זה שאני אגיב באופן כזה שהילד יבין שיש קשר בין הדברים האלה. זה כמו אבא, שנתתי דוגמה, אם את זוכרת, סבתא שנתתי מקודם דוגמה, הילד בן 3.5 שכעס וזרק את הטלפון של אבא שלו.
כן, זה השיחה ששמעתי.
ואבא שלו הרים ואמר לו...
ישר התקשרתי לבת שלי.
ואתה עכשיו...
אמא, אני יודעת שצריך... אמא שקיעה במאות, היא באמת, היא אמרה, אנחנו... אני יודעת שאני צריכה להשתלש, גם כן מורה,
אוקיי,
היא אמרה,
אז
היא יודעת, שמענו את ההצעה שלך, והבאתי לה את זה.
הורי אחר יגיד לי, עושים פה, זה לא עונש, זה התוצאה הכי הגיונית, מאמי, אני לא נותן לך את הטלפון, כי אני מפחד שאתה תעיף אותו.
היא נותנת לה עונשים, היא חכמה הילדה, אבל מדי פעם היא חוזרת על זה, והילדה, אז בי, זה
כן, זה סיפור אחר, כן, עם ילדות כאלה צעירות, עם ילדות...
לא משנה, אבל גם הילדים האלה עברו מלחמות, עברו קורונה, עברו
כן, אבל היא בת 3.5, ועם ילדים כאלה אפשר לעשות שינוי מאוד מאוד מהיר. הגדולה מלחיצה אותי. הגדולה מאוד מדיגה אותי.
בגלל זה רציתי לדבר איתה.
מאוד מדיגה אותי.
אני ממש, מיכל, אם יש לך מישהי...
בסדר, אני...
אני ממש, אני אומרת לך, היא הולכת לסוע, ואני ממש... אני אומרת לך, אני לא ישנה בלילות, היא חשובה לי, הנכדה הראשונה שלי.
תראי, בקשר לנסיעה, אז אני, ואנחנו ככה, רגע, סבתא לי נסיים את השיחה. בקשר לנסיעה, אני לא מאמינה שההורים ישאירו אותה בארץ, וגם לא יהיה שום שינוי, וההורים צריכים לקחת אוויר ולדעת שהילדה לא תאכל. הם פשוט צריכים להבין את הדבר הזה.
מאבא היא מפחדת.
ואז אם הם ישבו באיזושהי מסעדה היא תאכל, מעולה. וואו, איזה מזל.
היא הייתה בעבודה שלו, היא בחרה אוכל, אבל היא אכלה. היא בוחרת, אבל היא אוכלת.
את מבינה, מה שאמרת לי עכשיו, מאוד מעודד אותי. מה אמרת לי עכשיו? מאבא היא מפחדת. עכשיו, מה היא מפחדת? הוא לא מרביץ להם חגורה, הוא לא נועל אותה בחדר, הוא לא נותן לה לישון בחדר מדרגות.
הוא לא עצבני, והוא מתחיל
להם... לא חשוב, הוא מאיים, הוא מפחיד. היא מבינה שעדיף לה לעשות מה שהוא רוצה, ולא להתמודד עם הכעס שלו. זה מה שהיא הבינה.
נכון.
מה זה אומר... שיש פה איזשהו עניין של סמכות, שיש פה מבוגר שבגלל, לא חשוב שזה לא ההתנהגות הנכונה, הזעם וזה, אבל בזכות זה שהוא בחייה, במצבים מסוימים היא אוכלת.
כן.
על זה צריך.
לא, אבל מיכל, היא אוכלת, זה לא שהיא לא אוכלת, אבל עוד הפעם, היא אוכלת את הדברים שהיא רוצה.
היא אוכלת.
היא לא אוכלת את שומנים, היא לא אוכלת גבינות.
אז אני אומרת לך שוב, היא אוכלת והיא מרזה, והיא ילדה רזה. אבל אני, עזבי, אז בואי לא נתעכב רגע באוכל. אז נוסעים לחול, ואבא יפחיד אותה והיא תאכל, אוקיי?
העצבים שלה בגוף, העצבים זה
משהו... אז זה העניין, זה העניין. ותקשיבי, הילדה בת 10.5, בטח הייתה גם רק את ההי, דלד או ההי עכשיו.
דלד.
בטח היו מצבים בבית ספר של עצבים, של תסכול, של כעס. איך זה ששם אין לה עצבים?
לא, 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 היא חברותית וחברות מחשבות.
יפה, אז אני עוצרת אותך. איך זה ששם אין לה? איך פתאום היא יכולה להתאפק? אבל רק בבית היא לא יכולה להתאפק. מה קרה? דוקטור ג'קל ומיסטר הייד?
אני לא יודע.
זה מה שמראה לי שבבית היא לא מספיק מוחזקת. בבית יש שם משהו שמאפשר לה... לשבור את הכלים. בבית יש משהו שמאפשר לה לשבור את הכלים, ועם הרבה אהבה ורצון לעזור לילדה, צריך ללמד אותה שלא מקובל עליי ששוברת את הכלים ויש איזה תוצאות. וזה צריך לרדת לעומק העניין.
מיכל, אני מבקשת מאוד שהיא באמת יש לך פסיכולוגית טובה בנושא, זה מטריד אותי, זה מאוד...
אוקיי, אוקיי, תודה, וזה לא רק יהיה הפסיכולוגית, זה לא רק הפסיכולוגית, ללכת פעם בשבוע ל-50 דקות, לא הופך את הילד לילד ממושמע.
לא, זה ברור שזה גם יהיה בהדרכה של
האם. לגמרי, לגמרי. זה שינויים מאוד משמעותיים שצריכים להתחולל בבית, גם אצל אבא וגם אצל אמא. טוב, נתקדם.
תודה רבה לך, מיכל, אני ממש מודה לך, ממש. אני
מאחלת לך שבת שלום, שבת שלום ושקטה, כל טוב. חזרתי אליכם ולשיחת הטלפון שלי. שלום.
שלום.
שלום, היי.
היי. אני מתקשרת בשביל האחיינית שלי שגרה בחול, ולצערי אין שם הדרכת הורים, והאימא שלה, אחותי, קצת משתגעת, כי הקטנה בת 9.5 היא עושה קריזות. קריזות שהיא ממש הופכת להיות לגמרי אדומה, והעיניים יוצאים מהפנים.
וואי וואי וואי.
כן.
אז קודם כל, להגיד לך משהו, לכל מי שמכיר אנשים שחיים בחול, בצוות שלי, וגם אני, כשצריך, אנחנו עושים הדרכות עם חול בזום, עם המזרח, עם אירופה, עם ארצות הברית, בוודאי. אנחנו עושים הדרכות הורים לכל מי שרוצה, וזה עובד מעולה גם בזום. אז קודם כל לדעת, את יכולה להיכנס לאתר שלי, מיכל דליות אתכם בבית, ודרך זה שמה ליצור קשר ולראות בנושא של הדרכת הורים. עכשיו, מה קורה עם הבת 9.5 הזאת? זאת אומרת, מה עם המצבים? מתי קורים דברים כאלה?
זהו, שאין משהו ברור. אתמול זה היה, היא אומרת שהיא שמנה, ואין לה בגדים כי היא שמנה ושום דבר לא יפה עליה, אז היא לא רוצה לאכול יותר. פעם אחרת זה יכול להיות בגלל שהיא לא קיבלה את המשחק שהיא רצתה, או בגלל שהאח הגדול שלה כן קיבל והיא לא. תמיד יש את הרגשה של קנאה, למרות שהיא מקבלת את הכל.
אוקיי, ואז רגע, אז המצבים האלה גורמים למה?
בבת אחת כולם מתעסק
איתה. לא, המצבים האלה גורמים לה בבת אחת להיות עצבנית, להיות אדומה, לצרוח. זה מה שאחותך אומרת?
כן.
לצרוח, להיות אדומה, מה היא עושה? היא מעיפה דברים? היא נכנסת לחדר?
לא, לא כדי כך, אבל כל התשומת לב הולך עליה מן הסתם.
כן, ברור.
וכל האווירה מתקלקלת.
תראי, מה שצריך זה בעצם, והיא צודקת אחותך שזה הדרכת הורים, כי אם היא אומרת, אני שמנה ואין לי בגדים טובים ושום דבר לא טוב, אני רוצה לקנות בגדים, ואמא שלה אומרת לה לא, אז אנחנו נגיב לאחרת, ואם אח שלה ניצח והיא הפסידה והיא מתעצבנת וצורחת עליו, אז אנחנו אולי נעשה משהו אחר. זאת אומרת, העניין הוא שאנחנו בעצם בסיכומו של דבר בסוף נרצה למתן את הילדה, ללמד את הילדה להתאפק, ללמד את הילדה להפגין את התסכול שלה או את הכעס שלה באופן אחר ולא באופן הכל כך קיצוני הזה. תגידי לי, זה גם קורה בבית הספר?
לא.
לא?
לא. לא.
תראו, אני באמת ובתמים רוצה שתבינו, ברגע שיש לנו ילדים שמתנהגים אחרת בחוץ ואחרת בבית, זה אומר, ובוא נגיד, אם בחוץ הם נהדרים ובבית יש בעיות, זה אומר שמה שהוא בבית לא עובד טוב. האקס פקטור זה האמא או האבא, או שניהם. ופה, ועל זה אנחנו עובדים, זאת הדרכת ההורים. ואנחנו עובדים, כי עובדה, המורה גם התסכלת אותה. חברות שלה בטח גם מעליבות אותה. זאת אומרת, גם בטח שביקום הזה שנקרא בית ספר, ובחצר, הרי חצר בית ספר זה המקום הכי כאוטי שיכול להיות. בטח שם יש מקומות של תסכול ואכזבה וכישלונות, ועובדה שם היא מצליחה לרסן את עצמה ולהתאפק, אבל בבית לא. אוקיי? אז יש הורים שאומרים, שם היא מחזיקה את עצמה בבית, היא מרשה לעצמה. סליחה, אני גם רוצה שבבית היא תחזיק את עצמה. אוקיי? שהיא תבעת בדלת, שהיא תגיד, אוף, תלך מפה, הלוואי שתמות. יש דברים שלא מפחידים אותנו, לא אכפת לנו, אפשר להגיד או לא להגיד. אבל משהו בבית, בתגובה של ההורים, לא עובד נכון. לא, כאילו לא מאלץ אותה להתמתן. מצד אחד, האמת היא נורא מסכנה באותו רגע. נכון שהיא כבר בתשע וחצי, אבל היא רק ילדה בתשע וחצי. ובאותו רגע, היא חוטפת את ג'ננה, היא באטרף, אוקיי? גם לבוא ולהגיד לה, לא, תרגי, אפשר, זה לא יעזור. אם אני בהיסטריה ומישהו יגיד לי, תרגי, אני נושכת אותו.
נכון.
אז כך שצריך שם להיות, צריך לבדוק, והיא צודקת שהיא רוצה הדרכת הורים, צריך לבדוק יותר לעומק מה התגובות, מה קורה, האם כשזה קורה אני יכול להרחיק את הילדה, או האם שזה קורה, אני יכול להרחיק את עצמי, ואם כן, באיזה מצבים, ובבית זה אחרת מאשר בחוץ, צריך פה להיכנס יותר לעומק העניין. אבל okay. העניין הוא בעיקר, וזה מה שאנחנו עושות בהדרכה, קודם כל, אנחנו מבררות מהם התנאים, מהם הנסיבות שזה קורה, איך ההורים מגיבים, אנחנו רוצות לבדוק אם התגובה של ההורים בעצם תורמת, תורמת להמשך ההתנהגות הזאת, ואנחנו מתחילים לייצר תגובות אחרות.
אני הבנתי.
מבינה? איפה אני יכולה להעניק לילדה אהבה, יחד עם זה שאני שמה הרבה גבולות? איפה אני מבטרת, יחד עם זה שבמקומות אחרים אני לגמרי מגיבה באופן אחר, יורדת מהסיטואציה, יוצאת משם, מתרחקת. מה קורה אם היא רודפת אחריי? את מבינה? מה קורה אם זה בינה לבין אחיה? אם אני מתערבת? למה אני מתערבת? מה יהיה אם אני לא אתערב? זה המון המון דברים שצריך לבדוק אותם כדי... כדי להחליט על ההדרכה הכי נכונה. אז זאת הצעתי לך, יקירה. תיכנסי לאתר, תשלחי לך אותך את הקישור של האתר. אפשר להיכנס.
אני אעשה את זה.
יופי, תעשי את זה את. טוב.
תודה.
בבקשה. שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי.
תודה רבה, ביי ביי. ואלה עוד שיחה. שלום. רגע, רגע. אוקיי, רגע, רגע. אני בינתיים, תדעו לכם, חושבת על הסבתא. יכול להיות שאני חוששת בחינם, אבל בחודש האחרון הגיעו אליי שני מקרים כל כך קשים, אחד של נערה מתוקה בת 13 ואחד של גבר צעיר בן 18, שהיד הרכה הזאת, המקום הפסיכולוגי של הרכות זה הוויתורים, הכל בשיח, הכל בדיבור, לראות עם הילד, לא להכרח, לא, כל הדברים האלה, הם כל כך לא נכונים במצבים מסוימים. ילדים צריכים מנהיגים, ילדים צריכים מורי דרך. ילד שאומר, אני רוצה ללכת לכאן, ואני חושבת שהכאן הזה מסוכן לו, אני צריכה לתפוס אותו ולא לתת לו ללכת לכאן הזה. הוא ילך לאן שאני אוביל. כי אני יודעת יותר, כי יש לי ניסיון חיים יותר. אני כבר לא מדברת על בני נוער, כי ילדים יודעים מעולה מה בא להם, מה כיף להם, מה טעים להם, מה נעים להם. הם יודעים את זה מעולה. אבל אתם יודעים מה טוב להם. ולכן אתם את זה צריכים לייצר. הטוב הוא חיבוק, והטוב הוא גבול. הטוב הוא שוקולד, והטוב הוא לא 10. הטוב הוא ללכת לישון ב8:30. הטוב הוא לעזור לילד להירדם ולשבת לידו. בלי לדבר על זה, בלי לבוא בדרישות. אז זה... שתי וערב כל הדבר הזה של ההורות, אבל טוב, בגלל זה קצת נחרתי. נראה מה אפשר לעשות. ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
היי.
שלום מיכל, אני שומעת את התוכניות שלך, ואני מאוד נהנית.
תודה רבה.
ואני סבתא. ואני רוצה לדבר בקשר לנכדה שלי. היא בת שנתיים ושמונה חודשים. ילדה מאוד פיקחית, ילדה... חברותית, וילדה מאוד שמחה. לפני חודשיים נולד לה אח. היא השנייה בבית, יש לה אחות גדולה, היא השנייה בבית.
בת כמה גדולה?
8.
אוקיי.
Okay. עכשיו, במשך, בזמן המלחמה, אז ניסינו להוריד לה טיטול, וילדה מאוד חכמה, ומאוד שיתפה איתנו פעולה, והורידה מאוד יפה. עכשיו, הסתדר מאוד יפה, אבל ראינו שביציאות מאוד קשה לה. יש לציין שאין לה עצירות, ו...
אז איפה הקושי, סבתא? איפה הקושי?
איפה הקושי? שכשהיא צריכה לעשות יציאה, היא מאוד צועקת, והיא אומרת שמאוד כואב לה, והיא מאוד בוכה, והיא עוצרת את עצמה, ואחרי כמה שעות היא שוב בוכה, כואב לי, מאוד 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 כואב לי. ואני יודעת שהבת שלי לקחה אותה לרופא ילדים, והוא בדק, אמר שהכל בסדר.
כואב, 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 היא מרגישה את הלחץ בפי הטבעת,
והיא שולטת בזה.
והיא עוצרת את זה רגע, והיא צועקת כואב, כואב, כואב. נכון? כואב לי, כואב לי, כואב לי. אבל אנחנו אומרות לעצמנו כנראה לא כואב לה, בדקנו, רפואית הכל בסדר, אבל יש משהו ביציאה, במקום, כן, היא אומרת, היא עוצרת את זה, ולכן היא אומרת כואב לי. אוקיי. זה העניין? זה הקטע?
זה העניין. אפילו שהיא עוצרת את עצמה, זאת אומרת, אפילו בשינה, תוך כדי שינה, היא מתעוררת בבכי, וכואב לי, כואב לי, כואב לי, עד שזה יוצא.
אוי, ממוש. זאת אומרת, היום היא מחברת, מבחינה נפשית, רגשית, היא מחברת את ההשתחררות, את הלחץ שהיא מרגישה בפי הטבעת, את הלחץ של הרצון לצאת, היא מחברת את זה לתחושה של כאב.
כן.
זאת אומרת, ואז היא מנסה לעצור, היא רוצה למנוע מעצמה כאב.
כן.
אז היא
כן.
סוגרת עד שכבר אין ברירה. ואז...
ולמה לעשות?
עכשיו, היום, רגע נעזוב שניית הלילה, היום היא עולה, היא מסתובבת בלי חיתול, בלי טיטול, נכון?
נכון.
ואז היא אומרת, יש לי קקי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. מה עושים?
אז אני יודעת שלוקחים אותה, היא מבקשת בהתחלה ללכת לשירותים, היא מבקשת, היא מבקשת סיפור, והיא רוצה שיקחו אותה עם ספר וסיפור, וסרט, שישבו איתה שמה, וכשהיא יושבת, כנראה היא מרגישה לך, לא, 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 אני לא צריכה, אני לא צריכה, אני לא צריכה, והולכת שוב לעיסוקים שלה.
ואז אבל זה כנראה וכמובן חוזר על עצמו, שוב באים ושוב יושבים ושוב ושוב, ואז בסוף מה, ברגע מסוים היא מתרוקנת?
ואז שואלים אותה, את רוצה טיטול? לא, 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 אני לא רוצה טיטול, אני לא רוצה טיטול.
אוקיי.
עד שהיא משתחררת
בשירותים?
לא, בדרך כלל בתחתונים.
אני הייתי עושה משהו אחר. קודם כל, מי שעוד לא עשה את זה, אל תעשו את הטעות הזאת. אני הייתי מוציאה מהשירותים, את הסיפורים, את ההפתעות, את הוידאו, את הכל. לשירותים עושים בשביל השיחה, לביטוי לחרבן ולהשתין. לא, זה לא מסעדה, וזה גם לא אולם קרנבל וקונצרטים. ברגע שהיא תרצה ללכת לשירותים, קודם כל להגיד לה, אפילו היום, להגיד לה המון המון אהבה, מה מושקע מהיום, כשתרגישי שיש לך תקקי ותרצה ללכת לשירותים, אנחנו נלך איתך. אנחנו נשב, אם תרצי, נחזיק לך גם את היד, נדבר איתך אם את רוצה, אבל אנחנו לא מביאים יותר, לא סיפורים, לא משחקים, לא וידאו, שום דבר, שום דבר. בית שימוש זה, זה, זה לא. סיפורים, וידאו ודברים כאלה, זה בסלון. או כשאת הולכת לישון, זה לא בשירותים. שירותים עושים קקי ופיפי וגמרנו עניין. זהו. וכל פעם נלך איתך, ואם תרצי תעשי קקי, ואם לא תרצי נרד. זה העניין. ואז אתם הולכים, יושבים, קודם כל יכול להיות שתעשה סצנה, אבל כן, אבל כן, אבל לא, לא. אני רוצה שההורים במקרה הזה יהיו דבקים, יהיו יציבים, ויהיו ברורים בעצמם. זה שירותים. מה הם עושים קרנבל בשירותים? מה זה שטויות? יותר מזה זה גם לא עוזר. הם ממשיכים לתת לילדה לשלוט בכל הסיטואציה הזאת שהיא מיותרת לגמרי. זה פשוט מיותר, זה נותן לילדה תחושה כוזבת של שליטה. בוא, יאללה, בוא נזרוק את הדבר הזה. זה שטות הרי. לא צריך את זה. זה אחד. ואז, לדעת, באופן מאוד רגוע, שיושבים וכנראה לא יצא לה, והולכים. ואחרי 10 דקות הם יושבים ולא יצא לה, והולכים.
זהו, ללכת ולחזור, הולכת ולחזור.
כן, 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 זה הכל. כל פעם שהיא מבקשת, יושבים. זהו. עכשיו, אני שואלת את עצמי, אולי, אם הייתי רוצה להקל על הילדה, וקצת יותר לרקח את היציאות.
אז הם ניסו לתת לה פגלקס.
כן, נכון, ואז?
ואז, נכון שהיא צרח יותר, אבל זה התמשך לה במשך חצי יום. בפשוט, הלכה וחזרה וחלכה וחזרה, ועוד פעם יצא קצת ועוד פעם קצת ועוד פעם קצת, שזה תסכל אותה.
השאלה כמה זמן הם חיכו עם זה, יום, יומיים, שבועיים, כי בדרך כלל הורים מתייאשים נורא מהר, במקום לתת לה זמן לעשות את שלו, כי אם תהיה לה יציאה ממש רכה, יותר רכה, והיא תרגיש שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי, והיא תלך לשירותים, והיא יושבת שם, והעכוזים קצת פתוחים, יכול להיות שיצא לה, כי זה מאוד רך, יכול להיות, את מבינה? ואז אפשר להגיד, איזה כיף, הקקי הזה קיבל שכל, הוא יצא סוף סוף. אוקיי, מין משהו כזה, אולי, אולי, אני לא יודעת, אבל לעשות את זה רק עם, עם אישור של רופא או רוקח, לעשות כן, את זה כן, בצורה כן, מאוד, מה, מאוד מפוקחת. רוצים, כן,
רוצים, אפשר לצא.
כן, לא כי לצא. אני אמרתי, אלא כי זה רפואי וזה מפוקח, אוקיי, לעשות את זה כן. כמו שצריך.
כן.
שמי,
אולי זה קשור גם לאח שלה שנולד לו.
הכל קשור להכל, ברור, גם, גם. אבל אנחנו רוצים לעזור לה. כולה גור, גרוש אחרי שנתיים וחצי, שמנסה שתהיה לה קצת שליטה על הגוף שלה ועל עצמה. שגם עברה מלחמה וגם עברה פחדים וגם נולד לאח וגם בסוף אמא שלה הייתה בהיריון וכבר בטח לא היה לה כוח להרים אותה ולהוריד אותה ולהיות איתה וכל מיני דברים כאלה. וכל מיני דברים כאלה קורים בחיים של הילדים ומשבשים אותם. ואז הילדים צריכים בעצם למצוא איזון מחודש. ולכן באיזון המחודש הזה, אנחנו, אמא ואבא, רוצים לעשות את זה כמה שיותר פשוט. לא מדברים על זה, לא משחקים את זה, לא מעודדים את זה, לא עושים קרנבל מזה. פיפי, קקי, עשתה בתחתונים, מנקים שלום על ישראל. די לשוחח, די לדבר, משהו שם מונע את זה ממנה, עם מותק של ילדה, היא מפתחת סביב זה כבר איזה שהם סוגים של פחדים. אם היא אומר, כואב לי, כואב לי, תגידו, אבל הילדה שלנו מתגברת. זה הדבר היחיד. לחייך אליה, לא להגיד לה, לא, אבל אין דבר, לא צריך, לא כואב, לא, לא, לא. אם היא אומרת, כואב לי, כואב לי, לתת לה לגיטימציה לתחושות שלה הפנימיות, ולהגיד לה, אבל את מתגברת, ואנחנו יודעים, וכשהקקי שלך ירצה, הוא כבר יצא. זהו. אז את מבינה מין משהו לגמרי אחר, לשחרר שם את כל הדברים האלה. בסיכומו של דבר, היא לא תלך לכיתה א' עם חיתול.
נכון.
לקחת אוויר.
נכון. יופי. תודה רבה רבה.
בבקשה, כל טוב, כל טוב. שבת שלום, שבת שלום, סבתא. זהו, סיימנו. תודה רבה, מאיר הפרץ. תודה רבה, עידו טבת, אחיעד לוק, אופק קולר, סתיו קורנס, ולכם. תודה רבה שאתם כאן איתי מדי שישי. תישארו כאן, כי 103 FM זה המקום להיות בו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחר כך רפי קרסו, ובסוף רבקלה מיכאלי חותמת את השישי. אז כל טוב לכם, שבת שלום, ניפגש בשישי הבא ב-10.